ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל, עם תת אלוף במילואים, אמיר אביבי.
בוקר טוב, אמיר.
בוקר אור.
תת אלוף אמיר אביבי, בוא תציג את עצמך, מה הרזומה שלך, מי אתה, מה אתה, אני מכיר, אתה יושב איתי כל ערב בטלוויזיה, אבל פה ברדיו לא כולם מכירים אותך, אז תן לנו איזה בריף קצר.
טוב, נתחיל דווקא מוקדם, אתה יודע, אני בא ממשפחה ירושלמית, דור 15 בירושלים.
וואה.
משפחה הגיעה ב-1620 לירושלים, ולמרות הזמן הארוך הזה, תודה, נולדתי בירושלים, אבל את כל הילדות שלי כמעט ביליתי בחול. אבא שלי היה שגריר, עברנו ממדינה למדינה, אז קיבלתי חינוך בתי ספר אמריקאים, בריטים. סיימתי בגרות בריטית ברומא, וחזרתי ישר לאינטיפאדה הראשונה, ב-87 להנדסה קרבית. אתה יודע, זה שוק זה לעבור בתחום בריטי להנדסה קרבית ל-87.
התייסת באינטיפאדה הראשונה?
אוגוסט 87, דצמבר כבר הייתה אינטיפאדה.
אני בנובמבר 87, איך שהתחילה אינטיפאדה?
מדהים.
איזה קטע.
אז כן, תשמע, הגעתי לגוש עציון, שזה היה סגירת מעגל מעניינת, כי סבא שלי לחם בהגנה בגוש, שהגוש נפל במלחמת העצמאות.
וואלה.
אבא שלי, פיני אביבי, היה קצין בסיירת של החטיבה הירושלמית, ושחרר את גוש עציון בששת הימים, ואני מצאתי את עצמי מגיע לשם לטירונות, ביליתי שם הרבה שנים, גם כ-MMM, סמך, MMP. וזהו, אתה יודע, מתחיל קריירה צבאית. לימים מוניתי להיות פקד גדוד, גדוד 605, בתקופה ממש התחילה חומת מגן, תקופת לחימה באמת מטורפת וארוכה מאוד.
מה זה 605?
605 זה גדוד ההנדסה הצפוני.
אוקיי.
ותשמע, אחד האירועים שעיצבו באמת את תפיסת העולם שלי בלחימה הזאת ביוש, היה, אתה יודע, אחרי 10 חודשי לחימה, יום לילה, התקלויות ומעצרים וכל זה, אומרים לנו, חבר'ה, יש לכם 3 שבועות להתארגן, חוזרים לעוד 10 חודשים. עכשיו, חבר'ה גמורים, כן, זה 10 חודשי לחימה, אני אוסף את כל הגדוד, היה לי גדוד ענק, 800 חיילים, ואני שואל את החיילים, אני רוצה את עצמי שואל אותם שאלה נורא מוזרה. תגידו, כמה מכם היו אי פעם בחיים שלכם בירושלים? חצי גדוד, כף רגלו לא דחה בירושלים מעולם.
די.
אז אני שואל את החצי שהיו בירושלים, כמה מכם היו בכותל? חצי מהם אף פעם לא היו בכותל. תשמע, נכנסתי לשוק. ואתה יודע, 3 שבועות, יש לנו שבוע רגילה, שבוע התארגנות, ושבוע אימונים, אתה יודע מה זה לאמן גדוד, אני לא צריך להגיד לך, היית לוחם רציני, לאמן זה לפחות 4 חודשים אימון, היה לנו שבוע. אמרתי, תקשיב, אני לא הולך לאמן את הגדוד, הגדוד הזה עולה לירושלים. לקחתי אותם שבוע שלם לירושלים, לעיר דוד, לכותל, למנהרות הכותל, אתה יודע, חיבור עמוק למורשת, ביום האחרון ישבו 800 חיילים בבית הנשיא לשיחה עם הנשיא. ואני אומר לך, פה הימים האלה, שכשהגדוד הזה חזר ללחימה, זה לא היה אותו גדוד.
תגיד, ובעצם התקדמת עם הדרגות, מה בשורה התחתונה היית איפה?
אז כשסיימתי תפקיד בגד, מוניתי להיות ראש לשכת הרמטכ"ל, הייתי רלה של בוגי.
של בוגי?
הייתי שם בכל הסיפור הזה של ההתנתקות, אירוע מטורף והזוי. שהרמטכ"ל שמע עליו בטלוויזיה.
בוגי התנגד להתנתקות.
תשמע, אני ישבתי איתו בדיון קבינט, ששרון החליט לי על ההתנתקות. שרון דפק על השולחן, אמר, החלטתי להתנתק, מה אחת המצב? ואני חושב להזמין, אתה יודע, בדרך כלל מעריכים את המצב קודם, ואחרי זה מחליטים.
כן.
אבל בוגי אומר לו בדיון, אומר לו ראש הממשלה, תקשיב, אם אתה יוצא ככה מעזה, תוך שנה, אז אתה תהפוך להיות חמאסטן, אל-קיידסטן וחיזבאלסטן, זה מה שהולך להיות. אז שרון לא אומר כלום, מסתכל על דיכטר, שואל אותו אבי, הוא היה ראש השבק, מה הערכת השבק? הוא אומר לו אחד לאחד, מה שבוגי אמר, אם אתה מחבר את עזה למצרים, אין סוף אמצעי לחימה, תחמושת, ראינו את התחמושת שהנוח'בה האלה נכנסו איתם, כן? כל זה מגיע ממצרים. אין סוף ייכנס, אנחנו נאבד שליטה על המקום הזה, ולמרות כל האמירות האלה, עם גיבוי תקשורתי מטורף, וכל מיני גנרלים לשעברים שכותבים מכתבים, עשו את ההתנתקות הזאת, והביא לנו את האסון הזה, שמלווה אותנו עד היום.
תגיד, אתה מכיר קצת את התוכניות של צה"ל?
תשמע, אני לא אכנס פה לתוכניות, אבל אני רוצה להגיד לעם ישראל משהו אחד חשוב. יש איזה מין אווירה כזאת ש... כאילו, אנחנו נראה כאילו נרדמנו, ועוד איזה סבב, ויורים מהאוויר, ומה זה הדבר הזה, ואולי קצת אנחנו
אולי
התקפלנו.
אולי שכחנו, התקררנו.
כן, אז אני רוצה להגיד לכולם, בצורה ברורה ולא משתמת לשתי פנים, אנחנו ניכנס לעזה, ואנחנו נחסל את החמאס עד הסוף, לא ישאר מהם כלום, לא מהם, לא מהג'יהאד, לא יש שם שום חמוש, זה ייקח חודשים רבים, בדרך כלל פעולה כזאת היא מתחילה קודם כל באיזושהי חצים מאוד חדים וחזקים שהולכים למרכזי כובד שהצבא מגדיר אותם, אבל אחרי זה יהיה תיאור המרחב, זה שפה צבאית, מתארים את המרחב, והתיאור הזה
כל הרצועה?
כל הרצועה, מטר מטר, לא יישאר שם מנהרה אחת, לא רקטה אחת.
קצור, אנחנו הולכים לעשות, אנחנו חוזרים לישיבת קבינט, אותה ישיבת קבינט, שאריק שרון במקום לעשות קומת מגן כמו שהוא עשה במקביל ביהודה ושומרון, כן? ולא רצה לעשות ברצועת עזה וברח משם, אנחנו הולכים לעשות את האירוע הזה עכשיו, כשהשטח, כשהרבה יותר קשה לעשות אותו, בוא נגיד פי 3,000.
חד משמעית. דרך אגב, היה צריך לעשות את זה עוד גם הרבה לפני שרון, כי בעצם תראה, באוסלו העברנו לרשות הפלסטינית את הערים, את עזה, את רפיח, את חאן יונס, נשארנו בפנים, היינו בגוש קטיף, היינו בתוחמת הצפונית, היינו בנצרים, ו... כשאנחנו עברנו לרשות את עזה, עזה הייתה...
זה ב-94.
ב-94, עזה הייתה בתקופת האבן. זאת אומרת, מה ידעו לעשות? לזרוק אבנים, פה בשם איזה אקדח, זה, אבל באמת כלום. עזה הייתה כלום של כלום. והרשות עצמה, בתוך המציאות הזאת שאנחנו מקיפים אותם, הם לא מחוברים למצרים, אנחנו נמצאים עם התיישבות בפנים, עברו מתקופת האבן לרקטות תוך 7 שנים. הרשות, לא החמאס. ב-2001 התחילו לראות רקטות על שדרות. רק להבין איזה בניין כוח אפשר לעשות, רק מעצם העובדה שאתה לא עושה דבר אחד. לא עושה מעצרים בתוך הערים. עכשיו ראינו את זה, מה עשינו? העתקנו את זה ליוש. יצאנו מהערים ביוש, היינו בפנים, עדיין בביקה, עדיין בהתיישבות, וראינו איך חטפנו מעל 1,000 הרוגים, איך ביוש הרימו בכלום זמן מעבדות נפץ, חגורות נפץ, והתחילו לשלח אינספור מחבלים למרכז הארץ. אין מציאות בארץ ישראל שאנחנו יכולים להתקיים פה, בלי אחריות צבאית כוללת של מדינת ישראל על כל המרחב הארץ ישראלי. זה אומר כניסות ויציאות,
כן,
מעצרים.
כן, אבל זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר גם לגבי לבנון, כי גם בלבנון יצאנו והתפתח שם צבא מטורף של חיזבאללה.
זה נכון, וצריך לומר... שבדרום לבנון, בדרום לבנון, הכוח שנמצא שם, רדואן, זה נוחבל סטרואידים, זה כוח הרבה יותר גדול מהכוח שתקף את היישובים שלנו בדרום, הוא גם יותר קרוב להתיישבות שלנו, גם בשטח טופוגרפי עשרות מונים יותר קשה, הררי ומיואר.
יותר קשה להתמודד מולו.
להתמודד מולו, וגם אם הוא כובש הרבה יותר קשה, כי עוד פעם, זה אזורים מאוד מאוד מורכבים ללחימה, ואנחנו לא נוכל, לא נוכל לקיים התיישבות בצפון, בלי שאנחנו ממגרים את התופעה הזאת בדרום לבנון, ופה צריך להגיד משהו חשוב. אנחנו הולכים למלחמה מאוד 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 ארוכה ומורכבת, שדורשת תעצומות נפש. אנחנו התרגלנו לזה שאנחנו עושים כל מיני מבצעי דלוקס, והכל טכני והכל טכנולוגי.
ואין כמעט נפגעים.
ואין כמעט נפגעים, ופה עכשיו זה מלחמה שמה שינצח אותה, קודם כל ולפני הכל זה הרוח. זה מסוג המלחמות, כמו מלחמת ששת הימים ויום כיפור ומלחמת העצמאות, שמה שיקבע את התוצאה זה הרוח של העם, והרוח צריכה להיות איתנה, כי אנחנו ננצח את המלחמה הזאת ובגדול.
טוב, לא, אבל מה שאמרתי בנקודה הזאת, תמיד, אתה אומר, חייבים לשלוט ברצועת עזה מבחינה ביטחונית, חייבים לשלוט ביהודה ושומרון מבחינה ביטחונית, אבל האמת היא שזה נכון גם לגבי לבנון. כלומר, אם אתה לא שולט במה שקורה בדרום לבנון, תראה מה התפתח שם. כלומר, אנחנו בבעיה עם האירוע הזה. בעזה אנחנו הולכים לשלם מחיר, אבל בעזרת השם נפתור את הבעיה, אחרי מחיר גדול ואחרי מלחמה גדולה. אוקיי, ביהודה ושומרון עשינו חומת מגן, והיום יש איזה סוג של סטטוס קוו סביר, בוא נגיד איכשהו, כן? שאפשר. אפשר איכשהו לחיות איתו, נגיד, בסדר, יאללה. יצאנו איכשהו. אבל לבנון זה צרה שאין לך שליטה עליה.
כן, האמת היא שהתמונה היא גם יותר רחבה בהרבה, כי בסוף אתה מבין שגם החמאס בעזה, וגם החיזבאללה בלבנון, וגם החות'ים בתימן, והמיליציות, המאה אלף מיליציות השיעיות העיראקיות, ובסוריה שתי דיוויזיות, יש פה צבא איראני ענק. ובסוף צריך להקות את ראש הנחש, והדבר הזה, גם ישראל לא צריכה לעשות אותו לבד, יש פה מעצמה שסוף סוף התעוררה, ומבינה מה קורה פה, ומביאה ספינות מלחמה, ואני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים של ממשלת ישראל, ושל צמרת הצבאית של מדינת ישראל, זה איך אם האמריקאים מסתכלים על התמונה הכוללת של התמנון הזה, ובונים מערכה לטפל בו, כי האיום הזה הוא לא איום על מדינת ישראל, זה איום על העולם החופשי, זה איום אזורי, זה איום גלובלי, ואני חושב שהאמריקאים גם תופסים את זה כאיום גלובלי, והם לא סתם מגיע נשיא ארצות הברית, באישית, תוך כדי מלחמה, זה אירוע חסר תקדים מטורף. מגיע לפה, ותאמין לי שהשיחות הרציניות הן לא על עזה, כי עזה כבר מאחורינו. ההחלטות על מה יהיה בעזה כבר התקבלו לפני שבוע. השיחות הרציניות זה על חיזבאללה ועל איראן, ועל כל הציר השיעי הזה, ואני גם לא חושב שכל כך מהר יבטאו על בניית הקואליציה שהתחילו לבנות אותה, אמריקאית, ישראלית, סונית. אנחנו צריכים לבנות מערכת שתהיה קונטרה לחזית הרוסית, איראנית, סינית, שנבנתה פה מולנו בשנה וחצי האחרונות, והאמריקאים מבינים את זה. לקח להם זמן, אני חייב לומר, אני חושב שהם מבינים את זה, ואנחנו צריכים לרתום גם את האמריקאים, ודרך אגב, אני רואה גם את האירופאים מתעוררים, אז יש פה איזשהו אירוע באמת גלובלי.
אבל סיסי לחוץ. סיסי לחוץ, סיסי, אתמול ראיתי אותו, הוא מדבר על זה שמיליוני מצרים יתנגדו, יקומו אם תהיה כניסה של פלסטינים מאז לתוך סיני, הוא הציע שהפלסטינים יגיעו לנגב בזמן שאנחנו מנקים את רצועת עזה, כל מיני, יש שם לחץ.
תשמע, תודה, אני שאלת אותי על תפקידים, אז בין השאר, ככה כדי להבין את הרקע, הייתי שנתיים אחת בגבול מצרים, פיקדתי על הגבול הזה, בתקופות המורכבות של כל הזרים שנכנסו, והמון המון מחבלים מתאבדים, דרך אגב, שהגיעו בציר אחר.
איפה, בפילדלפי אתה מדבר?
בפילדלפי, התמודדנו, שנתיים פיקדתי על גבול מצרים, התמודדנו שם עם מחבלים מתאבדים שהגיעו מעזה בציר אחר, ובדואים הכניסו אותם לזה, עשרות.
איך קראו למוצב הזה שם המיתולוגי בגבול בפילדלפי? היה שם איזה מוצב שהיה שם פיגוע גדול. אתה זוכר? באמצע, לא...
את חריף, הר חריף, הר סגי.
לא, אתה מדבר על פילדלפי של רצועת עזה?
אני לא מדבר על חרדון ועל...
חרדון.
אני מדבר איתך על גבול מצרים מעזה והלאה.
גם זה נקרא פילדלפי?
זה אותו כביש, אתה יודע.
כן, אוקיי.
מגיע עד אילת.
זאת אומרת, הפילדלפי מגיע עד אילת?
כביש 10 בגדול. כביש 10, שמתחבר בסוף לכביש 12 ומשם לאילת. אז אני גם מכיר טוב את גבול מצרים ואת המצרים, וגם הייתי קצין הנדסה של אוגדת עזה תחת גלנט, בתוך האוגדה, בתוך עזה, וגם סגן מפקד אוגדת עזה, כשהיינו כבר בחוץ, ברעים. באמת אתה מכיר את הגזרה הזאת טוב, ואגיד לך משהו על המצרים. המצרים משחקים כל הזמן משחק כפול. מצד אחד הסכם שלום, ואתה יודע, מוכרים להם גז, וכל העניינים האלה. מצד שני, מעלימים עין ומזרימים אין סוף אמצעי לחימה לתוך הרצועה.
מה זה מזרימים? הם מעלים עם עין, זהו שלא הם לא מביאים את הנשק.
אני אגיד לך משהו, כל הגבול בין עזה למצרים זה 14 קילומטר. אם המצרים היו רוצים לסגור את הגבול הזה, נמלה לא הייתה עוברת שם, מה זה 14 קילומטר? אני פלוגת קרקל אחת סוגר את זה, אפילו חתול לא יעבור שם. הם מאפשרים את הכניסה הזאת, הם רוצים שאנחנו נדמם, הם שמו לנו בהסכם השלום, איזשהו מטען צד שקוראים לו עזה, שבכוונה גם לא לקחו אותו אליהם. אז מצד אחד כבכל הם בשלום איתנו, מצד שני מדממים אותנו דרך הכנסת המלח, ואנחנו מדינה חסרת כבוד וחסרת עמוד שדרה, שלא יודעת לדפוק על השולחן ולהגיד להם, חבר'ה, בואו, תקשיבו, אנחנו מבינים מה אתם עושים. ולעמוד על רגליים אחוריות, שזה לא יקרה. יותר חשוב לנו להתחנחן למצרים, מאשר החיים של התושבים שלנו. אתה יודע, אני יושב עם גנרלים בולפנים, ואני מדבר על זה, וישר כועסים, מה, אתה פוגע ביחסים עם מצרים? בואו, חבר'ה, מתו לנו אנשים. מאיפה אתם חושבים שכל המלך הזה הגיע? אתה ראית את התמונות, זה הכל המלך איראני. זה מוקשים ו-RPG, הכל ייצור איראני. הכל מגיע ב-14 קילומטר אלה, זה לא נוחת מהירח. וזה, דרך אגב, לוקח אותנו לנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה ביום שאחרי, ביום שאחרי המבצע הזה. כי תראה, אם ישראל לא תקבל החלטות נכונות בסוף המלחמה, כל מה שחווינו עכשיו יחזור. אם אנחנו לא רוצים שיהיה חמאס, או לא משנה איזה ארגון בעתיד,
תראו,
יש שני תנאים ואין בלתם, אי אפשר להתחמק מזה. אחד, שישראל שולטת ברפיח ובגבול הזה, שתיים, שיש חופש פעולה מבצעי מוחלט לצהל נצחי בכל הרצועה הזאת, כמו שיש לנו בג'נין או בשכם. בלי זה, אף אחד לא יכול להבטיח לתושבים של הדרום שהטרור לא יחזור. והאחריות של הממשלה ושל הצבא, להשאיר מבט לביידן, להגיד לו, תקשיב, לא יודע, לא, אנחנו לא יודעים מה זה אוקופיישן, לא אוקופיישן, כל המילים הלא רלוונטיות האלה למציאות הזאת, אלה התנאים המבצעיים, אחרי זה נדבר על מי נהל את הזבל ואת היום-יום של,
תגיד,
של הערים האלה.
תגיד, איך הגענו למצב הזה? שיש לנו 1,300 נרצחים. 1,300 נרצחים, תשמע, זה מספר, זה, לא, זה דמיוני. זה בסיוטים הכי גדולים, אני חושב, לא אלינו על הדעת כזה אירוע. זה, איך הגענו למצב הזה?
קודם כל, כי אפשרנו את היכולת. זאת אומרת, אפשרנו להקים פה צבא אימתני, עם יכולות טכנולוגיות שלא נופלות מצהל בחלק מהדברים. אתה יודע, יש דברים שאני יודע, אבל אני לא יכול להגיד אותם פה ברדיו, דברים שאנשים, השערות שלהם היו סומרות, אם היו מבינים איזה רמת טכנולוגיה יש בארגון הזה.
של חמאס?
ומה הם מסוגלים לעשות של חמאס, טכנולוגיה איראנית. תראה, איראן, כבר, אני יודע להגיד לך את זה כבר לפני 10 שנים ויותר, שהתעשיות הביטחוניות של איראן, אולי זה אחת המדינות היחידות בגלובוס שמאתגרות טכנולוגית את מדינת ישראל. זו מדינה מאוד מאוד מתקדמת מבחינה טכנולוגית, וכל הידע הזה, כמו שצפה ראש השב"כ דאז והרמטכ"ל דאז בוגי ודיכטר, הכל נכנס לשם. עכשיו, תחשוב על זה, ינון, שביוש, יוש, שאנחנו כל יום פועלים ועוצרים עשרות מחבלים ונכנסים ויוצאים, תחת המציאות הזאת, איזה התעצמות יש ביוש? איזה התמודדות יש לנו בג'נין ובשכם? תנסה רק לדמיין איך זה נראה בעזה, שמההתנתקות ועד היום, לא עצרנו מחבל אחד ולא נכנסנו פעם אחת. תחשוב מה הולך שם, איזה סדר גודל של התעצמות? אין סופית.
ראינו את זה.
כן, עכשיו אתה רואה גם, וזה מעניין לראות, שממבצע למבצע, מהיום שהייתה התנתקות, ממבצע למבצע, כמות הרקטות, הטווח של הרקטות, העוצמה של הרקטות, ואחרי זה עוד יכולות, כלי טייס בלתי מאוישים, יכולת ימית,
אבל ביטנים. בעצם, אוקיי, אבל בעצם, אוקיי, בוא נלך כרונולוגית. היה אינתיפאדה הראשונה, ב-87, ב-92, 3, 4, עשינו את אוסלו.
נכון.
אחרי זה הייתה אינתיפאדה השנייה.
רגע, אבל רוצה שנבין מה קרה לנו באוסלו. באוסלו, כמו שאמרתי קודם, בעצם חלה התעצמות צבאית מטורפת בתוך הערים האלה. אנחנו יודעים על הכל. הכל, אנחנו רואים את זה ויודעים את זה, ואנחנו לא נכנסים פנימה. יכולנו באותו רגע לקפל את האירוע ולסיים, להגיד, חבר'ה, ניסינו. הרי מה זה עזה ויריחו תחילה? למה עשינו עזה ויריחו תחילה? כי ידענו שאנחנו מתמודדים פה עם חבר'ה קשים. אמרנו, ניתן לזה צ'אנס.
נבדוק.
נבדוק. עשינו חוזה שאומר, אם זה יצליח בעזה ויריחו, ופניכם לשלום, נרחיב את זה. זה נכשל ביום הראשון. בדקה שהרכב הצבאי האחרון עזב את עזה, הם התחילו לבנות תעשייה צבאית. על ההתחלה זה נכשל, אז למה לא אחרי חצי שנה לא נכנסנו? אז לא היה כלום, היינו נכנסים עם כמה ג'יפים ומשתלטים מחדש. לא היה שם כלום. עכשיו קיבלנו סתירת לחי והתעוררות ב-96 באירועי המנהרה, שהשוטרים המצרים פתחו באש, ובעצם הבנו שזה אויב, דרך אגב, באותו אירוע בעזה, עזה עברה טלטלה מטורפת.
ב-96, באירוע מנהרה?
ב-96, סגן מפקד האוגדה נהרג, נבי מרי, זיכרונו לברכה.
זה היה באירועי המנהרה?
זה היה באירועי המנהרה, ב-96. ופה אני אספר לך סיפור אישי עליי, איך החיים שלי שזורים בתוך הדבר הזה. אני ב-96 סגן מפקד גדוד, קודם כל נכנס לתפקיד ישר לתוך האירועי המנהרה האלה, אבל דווקא רוב הפעילות שלי בצפון. ואני לקראת סיום התפקיד, ממנים אותי להיות המדריך הראשי של בית ספר להנדסה. לאקס המגד, זה כאילו אצלנו זה, בהנדסה זה נחשב לתפקיד הכי שווה. וטוב, כבר סיכמו אותי לתפקיד, אז יום אחד אני מקבל טלפון מקצין הנדסה ראשי, הוא אומר לי, תקשיב, אמיר, דחוף, דחוף, אני צריך לפגוש אותך בתחנת דלק, איפשהו בצפון, כי הוא גר בצפון. אני יורד מלבנון, מגיע לפגוש את קצין החיל שלי בתחנת דלק, שזה אירוע הזוי כשלעצמו. הוא אומר לי, תקשיב, נכון, סיכמתי אותך להיות מדריך ראשי בבית ספר להנדסה, אני חייב שנות את הסיכום הזה, אתה לא מבין מה הולך בעזה, אני צריך אותך שם, אני צריך שתחשוב על זה רגע, אני צריך אותך שם. עכשיו, אני רוצה שתבין, בתודעה שלנו, עזה, זה מקום לא קשור לכלום, מי הולך לשרת שם בכלל? עזה עד 94, לא היה שם מוגדה אפילו, היה שם משלט, כל הקצינים האחרונים בתנועה הולכים לשם, חיל הדסה היה שולח לשם אנשים שאפילו לא היו מממים, כאילו לא המסלול הפיקודי בכלל, אנשים ללא שום אופק בשירות, כן? וגם קצין הנדסה הוגדה, שבכל מקום זה סגן אלוף, אז זה היה רב סרן אחרון בתנועה. עכשיו פתאום באים לסמגד, שמסומן להיות קצין בכיר יום אחד, אומרים לו, לך תחליף איזה מישהו שאפילו לא היה מממ, אתה יודע, זה פדיח הזה. אז אתה לא מבין מה הולך. טוב, אני כזה בהלם, אני חוזר ללבנון, לא עובר יומיים, קבל טלפון מקצין שלישות אוגדת עזה. הוא אומר לי, שלום אמיר, פקד האוגדה רוצה לראיין אותך בדחיפות, אנחנו מבקשים שתבוא ביום שישי להתראיין. אני אומר לו, לקצין שלישות, אין בעיה, אבל למה שישי? לא הייתי שבועיים בבית. בוא נקבע יום ראשון, אני תדע, אני רוצה לצאת הביתה. הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין. אתה גר בקיסריה, נכון? אני אומר לו, כן. הוא אומר, פקד האוגדה גר בזיכון, הוא מזמין אותך אליו הביתה. שזה עוד הזיה שלא נתקלתי בה בכל השירות הצבאי שלי. יום שישי אני עולה על מדים, מצוחצח, מגיע לביתו של פקד האוגדה בזיכון.
מי זה?
יואב גלנט. כן. זה היה לפני שהוא עבר למושב. אותה תקופה עוד הוא בנה את הבית שלו, והוא גר בזיכון. הוא פותח לי את הדלת, אני מצוחצח על מדים, הוא עם מכנסיים קצרות וטישרט. שזה גם אירוע מוזר לקצין צעיר, מושיב אותי בגינה, נותן לי קפוצ'ינו, אומר לי, אמיר, תקשיב, כל המציאות בעזה השתנתה. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, וזה 96, כן, אוסלו. הוא אומר לי, עזוב מה שהיה ומה שזה, והתודעה שלך, אני רוצה שתבין שעזה הולכת למקום אחר לגמרי, אני צריך אותך לידי. כי לא היו מוכנים לתת לו סגן אלוף, אז הוא אמר להם, תראו, אם אתם לא מביאים לי קצין הנדסה סגן אלוף, לא מעלים את התקן, לפחות תנו לי את הרב סרן המוביל. ואני מגיע לעזה ב-97, למקום שאנחנו יודעים כבר ב-97 שהוא הולך למלחמה. ואנחנו מקבלים חלון זמנים, אומרים לנו, עד מאי 99, האוגדה צריכה להיות מוכנה למלחמה. הצבא ידע שב-2000 תפרוץ אינתיפאדה, ידעו כבר מודיעינית, זה לא היה הפתעה.
וואלה.
ואני מוצא, היה תוכנית שנקראת קשת צבאים, הביאו נכון. לי מלא כסף, מלא. בניתי כקצין הנדסה 22 מוצבים לבנונים בתוך עזה, אני אומר לך לבנונים, מוגני נונטט, מוגני מרגמות, עמדות לחימה, וכל זה בזמן שאבא שלי, שהוא איש משרד החוץ ואחראי מחלקת מזרח תיכון, מנהל שיחות שלום, וכאילו עולם מקביל. צד אחד של המשפחה מתעסק בכאילו אנחנו באיזשהו הסכם שלום עם הפלסטינים, צד שני מקים מוצבי לחימה מתוך ידיעה שהולכים למלחמה. ותשמע, במאי 99 אנחנו מסיימים לבנות
אז
הכל.
אז זה היה אוסלו, אחרי זה, אתה אומר, היה 96, כבר הייתם ערוכים לקראת מלחמה, ב-2000 פרצה האינתיפאדה השנייה.
ב-2000 פרצה המלחמה.
ואז אחרי 2000... אחרי האינתיפאדה השנייה, התגובה היא של שרון, שהוא עושה את חומת מגן ביהודה ושומרון.
כן, אבל רגע, נגיד לפני זה, שבשנת 2000, שהתחילה האינתיפאדה השנייה, עברנו למבצעים בעזה, מ-2000 עד ההתנתקות, עברנו מזה ששני ג'יפים היו נוסעים במרכז הרצועה טרום אוסלו, עם כמה אבנים שנזרקים עליהם, עברנו לקרבות חטיבתיים עם טנקים,
נכון,
ועם נגמשים,
נכון,
ועם דחפורים ממוגנים עוד פעם ועוד פעם.
קרבות מטורפים.
וחטפנו התקפות של מחבלים על, על המוצבים שלנו.
נכון.
בעשרות, עשרות, לא היה יום, לא היה יום שלא הייתה התקלות. עכשיו, מה שקרה זה, שעם הבניין כוח הצבאי המטורף הזה, הם התחילו לראות אין ספור מרגמות על ההתיישבות.
נכון.
עכשיו, במקום באותו רגע, לעשות חומת מגן ולהסיר את האיום, ולהבין שזהו, נגמר, העסק נכשל, אמרנו, הבעיה זה ההתיישבות. יורים עליהם, כסחים אותם, חודרים ליישובים, ואז נוצרה תחושה כאילו אנחנו לא מסוגלים להגן על ההתיישבות. אז אתה יודע, למה לטפל במחבלים? בוא נטפל ביהודים המסכנים, שלא יכולים להתנגד. בוא נוציא אותם. עכשיו, אתה יודע, הגודל ההזיה של ההתנתקות, היא שכבר עברנו את מחסום הפחד, עשינו חומת מגן, פירקנו להם את הצורה, השתלטנו על כל יוש, ניצחנו, ניצחנו את הטרור ביוש, ואז במקום לקבל ביטחון ולהגיד ניצחנו, לקחת את הצבא ולכבוש מחדש את עזה, בא שרון, ובעצם אומר, לא ניצחנו, נכננו. כי מה זה משנה מה עשינו בחומת מגן? נסוגנו. זאת אומרת, האירוע הזה הסתיים, וזה לימד את הערבים שיעור של הלייף. הם הבינו שבכלל לא משנה מה קורה בשדה הצבאי, היהודים בסוף תמיד התקפלו. ולכן לא משנה כמה אנשים הם יאבדו, וכמה שטח הם יאבדו, ומה יהיה, בסוף היהודים התקפלו, והם צדקו. אנחנו ניצחנו בחומת מגן והפסדנו, כי נתנו, בסוף גירשנו יהודים והוצאנו אותם מרצועת עזה, זה נתן ביטחון 20-30 שנה קדימה לפלסטינים שהולכים להכריע אותנו. זאת אומרת, האירוע הזה היה הרבה יותר חמור.
שלום, אנחנו רוצים להגיד עכשיו של... חבר הכנסת תת אלוף במילואים צביקה פוגל, שלום.
בוקר אור, ינון ואמיר.
טוב, אני כבר הספקתי להתנצל בפניך על זה שלא נתנו לך בתקשורת מספיק מקום, כי אתה היית בין אלה שהתריעו ואמרו וצעקו ודפקו על השולחן, והתייחסו אליהם כמו הזויים ומשוגעים וקיצוניים ומשיחיים וכל התיאורים וכל הדברים, אבל בסוף התברר שצדקו.
כן, אבל אני החלק הפחות חשוב עכשיו, אתה יודע, יש לנו משימה כל כך חשובה של לחפש מי צדק ומי טעה, אני חושב שזה לא נכון. נכון לדון בנושאים שבהם שגינו, כדי שחלק מהם נוכל לתקן כבר עכשיו, אבל אנחנו יצאנו למלחמה ובואו נהיה ממוקדים בה.
אז מה...
נסיים המלחמה.
אז מה יש לך להגיד באספקט הזה של המלחמה שאנחנו נמצאים בה?
תראה, מלחמה בגדול מחולקת לשלושה שלבים, לא בגלל שבצהל כל דבר מחלק לשלושה חלקים, אלא באמת כדי לייצר איזושהי הבנה, אז יש תחנות למלחמה, יש ביצוע מלחמה, ויש מצב סיום המלחמה, הלוחמה. אנחנו נמצאים עדיין בשלב ההכנות, וטוב שכך, מכיוון שבאמת צריך לראות שאנחנו עושים את כל הדברים שצריך, כדי שבשופו של דבר תושג המטרה. ויש לי הרגשה, ינון ואמיר, שהמטרה עדיין לא הוגדרה כמו שאני הייתי רוצה שהיא תוגדר. כי כשאני שומע ננצח במלחמה, בסיכולים, בכל מיני מילים כאלה, שמתאימות אולי לעולם הספורט או לעולם המבצעים, לא לעולם המלחמה. זאת מלחמה אסטרטגית על קיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל, שהתוצאה שלה צריכה להיות אחת, השמדת החמאס והחיזבאללה. לא שום דבר אחר. כמו שהושמדו הנאצים, זה האויב שאנחנו מתמודדים או לא. אם נדבר רק על ניצחון, שזה איזשהו מושג ספורטיבי, זה פחות מייצר הבנה ומחויבות של כולנו למה אנחנו צריכים לעשות. זו דעתי.
צביקה, שאלה. תגדיר רגע את מצב הסיום. אני מתרשם, דרך אגב, ממה שאני מבין את מטרות המלחמה, שהמטרה היא באמת לחסל את החמאס ולהשמיד את התשתיות שלו, וגם שלא יישאר כאיזשהו גורם שלטון או גורם מדיני ברצועה, אבל אני נורא מוטרד מהיום שאחרי. תתאר לנו את התנאים. אתה היית קצין בכיר בפיקוד דרום. תאר לנו את מצב הסיום לאורך זמן. איך משמרים מצב
שהחמאס לא חוזר? אתה יודע היטב שהייתי מעדיף עכשיו להיות על מדים ולנהל את מרכז האש של פיקוד דרום, אני בטוח שיש
גם פיקוד דרום היה צריך להעדיף שאתה תהיה עכשיו על מדים ותנהל את מרכז האש שם, אנחנו יודעים בדיוק מה היכולות שלך.
אז לעניין מצב סיום הלחימה, תראה, אני אנסה לתאר לך את זה במושגים חיוביים. הייתי רוצה לראות שאין מדינה פלסטינית, הייתי רוצה לראות שליטה מלאה צבאית של ישראל גם ביהודה ושומרון וגם ברצועת עזה, הייתי רוצה לראות חיזוק של היישוב היהודי גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון. זאת התוצאה הסופית, אין פה מדינה פלסטינית, אין חמאס, אין חיזבאללה, אנחנו חייבים לחזור
לאותם... תראה, לגבי רצועת עזה אני מבין, כלומר, כובשים את הרצועה ומתארים אותה, מנקים אותה כמו שעשינו בחומת מגן לצורך העניין. מורכב מאוד, מסובך מאוד, הרבה יותר קשה מחומת מגן, כי הרצועה יותר מורכבת, והיכולת שהם פיתחו במשך כמה זה נגיד, מאז 92...
כן, זה, כן, נכון.
מאז 2002, סליחה, מאז 2002.
לא, עוד לפני, תאמין לי, הייתי שם, אני ב-2000 הייתי...
אתה צודק, מאז 94 בעצם.
בדיוק.
מאז 94, אוקיי, אז כמה זה יוצא לנו? 30 שנה.
30 שנה.
פיתחו יכולות, זה אירוע אחר, לא, אבל התכוונתי בהשוואה לחומת מגן, ההבדל הוא של 20 שנה של התפתחות. אז זה הרבה הרבה יותר מורכב בכל אספקט, וגם פילדלפי פרוץ, אז נכנס הרבה יותר תחמושת, ואמצעי לחימה וכל הדברים האלה. אבל נגיד בסדר, אוקיי, אנחנו עושים את ה... לא נגיד, נעשה את הדבר הזה בעזרת השם, ננצח וננקה את הרצועה. מה לגבי חיזבאללה ולבנון?
ההגדרה שלי הייתה מאוד ברורה, אינון. השמדת החמאס והחיזבאללה.
אז זה לכבוש את לבנון?
לא, בשביל לחסל או להשמיד את החיזבאללה לא צריך לכבוש את כל לבנון. זאת מדינה שבתוכה יש גרורה. צריך לטפל בגרורה, לא צריך לטפל במדינה. ואנחנו יודעים לעשות את זה, אם זה תלוי בי, ברגע שמתחיל המהלך הקרקעי בעזה, תקיפה שלא הייתה דוגמתה מעולם, בדרום לבנון ובאתרים האחרים של החיזבאללה, אם אפשר לצרף לזה כמה עשרות מטוסים אמריקאים ולעשות חלוקת מטרות, זה יהיה נהדר, כדי שהמכה תהיה כל כך קשה, שהם אפילו לא יבינו מאיפה זה בא להם.
מיקה, שאלה,
להם זמן להתושש,
שאלה חשובה. לנו. תשמע, אתמול קיבלתי וואטסאפ מהבת שלי שגרה בבאר שבע, יש איזה וואטסאפ שרץ בכל הארץ שערבים מסמנים בתים של יהודים, שעוד מעט הולכת להיות התקפה פה בתוך הפנים, דיבר השר שלך על כן או לא שומר חומות בתוך ישראל, אני אומר לך, אנשים נמצאים פה בחרדות מטורפות, בוא תעשה לנו סדר, אמיר, איך אתה מבין את הפנים, וגם איך אתם מטפלים במשמר הלאומי, איך פה מחזקים את ביטחון הפנים?
אני מאוד מודה לך על השאלה, אנחנו פועלים פה בשלושה מישורים, אחד אני כבר עוסק בו מספר ימים, אני עובר בתחנות המשטרה כדי לוודא שבאמת הם מבינים את המוד שאליו אנחנו צריכים להתכונן, גם להגיד להם תודה לכל מי שעשה שם עבודה יוצאת מגדר הרגיל, שוטרים לא רגילים לנהל קרב מחלקתי על תחנת המשטרה שלהם, כידוע לכם. אבל אני עובר ומחזק את רוחם ובודק שכל תחנות המשטרה מחוזקות על ידי אנשים שצריך לחזק, ושמגב נמצא בעניינים כדי להיות מוכנים לשומר החומות. במקביל, אנחנו פועלים לחזק את כל הכיתות הכוננות, דבר ש... כולנו שכחנו שצריך להתקיים. אתה היית ער גם למאמצים שלי עוד קודם לקחת את כיתות הכוננות ולעשות אותם חלק מהמשמר הלאומי, וזה מה שאנחנו עושים בימים אלה, מחזירים את כיתות הכוננות גם בערים וגם ביישובים להיות חלק מאותו משמר לאומי שיקום. הרי אתה ברור לך שכרגע הדבר החשוב הוא לגייס אנשים למשטרה כחולה ולמגב, כי קודם כל אני צריך לחזק את מה שכבר יש לי.
אז אולי תגיד לציבור כמה אנשים חסר לכם, כמה עוד מתנדבים אתם צריכים?
לא, אבל לפני זה שנייה. אתה יו"ר ועדת ביטחון פנים?
הוועדה לביטחון לאומי, כן.
אוקיי. עכשיו תשמע, יש פה איזו היסטריה ברשת של ערבים שמצלמים בתים, שלכאורה מתכוננים למשהו. אנשים רוצים לדעת מה, אם יש דברים בגו או אין דברים, מה האירוע ומישהו שיסביר להם מה קורה פה.
אני אומר את זה בשני מישורים. אחד, זה הוא עבר לידיעת כל הגורמים המטפלים בעניין ובאמת בוחנים את זה. וביום ראשון אני הולך לקיים דיון מסווג עם כל הגורמים הרלוונטיים, לבדוק את העניין הזה באמת לעומק, מאיפה זה נובע, כולל הרשתות החברתיות בחברה הערבית, גם בישראל וגם מחוץ לה, כדי לראות שאנחנו באמת מאתרים את כל אותם גורמים. זה לא בא מהאוויר. מישהו כנראה מנחה את זה, והמטרה היא להגיע קודם כל למקום שממנו זה יוצא, ואחרי זה לטפל בשלוחות. אנחנו מודעים לזה, אנחנו ערניים לזה.
כלומר, אתה אומר, יש פה אירוע שאנשים, שערבים מצלמים בתים של יהודים.
אני לא ראיתי, אבל אני לא יכול שלא להתייחס לעדויות הרבות שמגיעות גם אליי וגם לתחנות המשטרה וגם למשרד לביטחון לאומי. זה מגיע, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו ערניים לזה.
טוב, עכשיו בוא נחזור לעניין שאמרת שאנחנו צריכים לתפיסתך ברגע שמתחילה הפעולה הקרקעית ברצועת עזה לפתוח חזית שנייה עם לבנון ולתת מכה מקדימה.
נכון מאוד, אנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לחשוב שכוח רדואן וחיזבאללה יהיו פחות אכזריים או פחות שאפתניים לגבי כל מה שקורה למדינת היהודים מבחינתם. ולכן אני לא רוצה לחכות, אני לא רוצה לתת לו להתחזק, אני לא רוצה לתת לו להפיק לקחים, אני רוצה לעשות דבר אחד, לגרום לעולם היהודי שלנו בארץ ישראל להיות טוב יותר ביום שאחרי המלחמה, והוא יהיה ללא חמאס וללא חיזבאללה. זו צריכה להיות המטרה, לא ניצחון ולא שום מילה אחרת, שאיננה מבטאת את עוצמת המחויבות.
אבל אתה מכניס את עצמך לשתי זירות במקביל, אני לא חושב שזה איזשהו אינטרס ישראלי לטפל בחמאס וחיזבאללה במקביל.
אני חושב שכן, אני חושב שלא יכולה להיות לנו אפשרות אחרת. תחשוב רגע שאנחנו לא עושים את זה, והם פותחים תוך כדי הלחימה ברצועת עזה, בגלל שאני לא יודע מה, עוד איזה בית חולים נפל, כן באשמתנו, לא באשמתנו, והם מחליטים עכשיו לראות 150 אלף פרקטות לעבר שטח מדינת ישראל. בהתקפה מקדימה שלנו, בפעולה יזומה שלנו, למעלה מ-50% מהיכולת שלהם לא תבוא לידי ביטוי. זה משמעותי, ינון, אסור לנו לוותר על זה.
טוב, תגיד, מבחינת ה...
אני רוצה רגע להתייחס למשהו, אם אפשר.
כן, בבקשה.
כל הנושא ההומניטרי שעולה בימים האחרונים. תראו, אני לא רוצה לדבר על אם צריך או לא צריך, אני מקבל את ההחלטות של הממשלה, אני מאמין שבאמת עשו שם את שלב החשיבה הנכון. מה שלא מוצא חן בעיניי בהגדרות, זה אותם חפים מפשע. חברים, אף אחד מהם לא מוגדר חף מפשע. יש מעורבים ישירות בלחימה, ויש לא מעורבים ישירות בלחימה. יש שם אנשים שנתנו להם לעבוד במדינת ישראל, והם הכינו את המפות לחיזבאללה, לאן להגיע ומי נמצא בכל בית. אותם אנשים שבאו לעבוד אצלנו, ונתנו להם את האפשרות לעשות את זה, נכנסו אחרי החמאס ובזזו אותנו חיים ומתים. אל תשכחו את הדבר הזה כשאתם מדברים על הומניטרי. אנחנו צריכים לעשות, ונדמה לי שצהל עושה את זה יפה היום, הפרדה. מי מעורב ישירות בלחימה, תישאר בשטח, אין בעיה, נהרוג אותך. מי שלא מעורב, רד דרומה, תציל את חייך. אלה שתי האפשרויות, לא שום דבר אחר, ותפסיקו להגדיר, לא אתם, הגורמים האחרים, תפסיקו להגדיר חפים מפשע, כי באמת, אני לא מכיר הרבה אנשים חפים מפשע ברצועת הזה.
טוב, אולי שאלה לסיום, איך הולכת להיראות הלחימה ברצועה לדעתך?
אני התחלתי ואמרתי שאנחנו נזדהים בשלב ההכנות, ואני מאוד שמח שאנחנו ממשיכים לתקוף מהאוויר בשלושה מישורים. אחד, כדי להכין את הפעולה הקרקעית, וזה נכון לעשות את זה, כדי שכמה שפחות חיילים שלנו יהיו בסיכון ויפגעו כתוצאה מהמהלך הקרקעי. הדבר השני, זה מתיש את האויב, והוא יעשה טעויות והוא כבר עושה טעויות. ולראיה, אנחנו מצליחים אפילו לפגוע בכמה מהראשים שלהם. והדבר השלישי, אנחנו מבהירים גם לעולם בכלל, אבל לעולם הערבי במיוחד זה שנמצא בתוכנו, שאנחנו באמת יודעים להפעיל את העוצמות שלנו. בואו נראה את זה הלאה, וכשהצבא יחוש שהוא מוכן לבצע את המשימה כמו שצריך, שיתחיל במהלך הקרקעי.
אוקיי, תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, חבר הכנסת, תודה שדיברת איתנו.
בבקשה, רק בשורות טובות.
תודה. מה אתה אומר, איך תראה הלחימה הזאת?
אוקיי, תודה, אגיד משהו על צביקה. הוא קצין התותחנים הטוב ביותר שאני מכיר, ואם הבחור הזה היו מביאים אותו עכשיו לפיקוד דרום להיות פקד מרכז האש, ובטח באש המטירנית שיש עכשיו, שיש מלחמתית, הבחור הזה היה נותן תפוקות רציניות. אתה יודע, צביקה הוא מהראשונים שהצטרפו לתנועת הביטחוניסטים, אנחנו חברים טובים, איש יקר.
אתה יו"ר תנועת הביטחוניסטים.
נכון. איש יקר שגם נעשה לו עוול קשה, אתה יודע, בתקופה האחרונה, כשהוא באמת זעם על מה שקורה בחווארה. תראה איך עכשיו כולם מדברים על עזה.
באותה טרמינולוגיה.
כן, כולם עכשיו על עזה מדברים באותה טרמינולוגיה, אבל אף אחד לא הפריע לו ששחטו יהודים בחווארה, היינו במוד אחר. אני חושב שעכשיו גם בעתיד נתייחס אחרת ל...
אני מקווה, אני מקווה שאנשים יתפקחו והבינו. אבל בכל זאת, איך תראה הלחימה? מה, זה משהו שלא ראינו? יש משהו אחר במה שאנחנו הולכים לראות? זה שונה מחומת מגן?
כן, זה שונה, ו... אתה יודע, אתמול בפטריוטים ציטטתי את האמרה של תת-אלוף רומן גופמן, שאמר נכשלנו, עכשיו אנחנו ניכנס פנימה ונהרוג את כולם. והוא כמובן לא דיבר על האזרחים, הוא דיבר על המחבלים. אני חושב שהכניסה הולכת להיות מאוד מאוד אגרסיבית, אנחנו לא ניקח סיכון על החיילים שלנו, זה לא הולך להיות סג'איה 2 ששלחו את חטיבת גולני להסתער בלי ארטילריה ובלי ריכוך אווירי, כל מטר שכוחות היבשה ילכו, יש שם הפעלת חיל אוויר מסיבית לפניהם, יש שם ארטילריה, מסך ארטילרי שמתגלגל.
מנקים הכל לפני
מנקים
כניסה.
מנקים הכל לפני, אנחנו לא הולכים לשחק פה משחקים.
ריכוך.
נתנו הזדמנות לאוכלוסייה לצאת החוצה, ולצאת מאזור הלחימה, וכל מי שנשאר באזור הזה בן מוות. אנחנו לא יכולים לקחת סיכון, כי בסוף יכול להיות גם נשים עם חגורות נפץ ועם רימונים, ואנחנו מכירים את כל התחבולות וכל הדרכים שבהם הם ינסו להילחם בחיילים שלנו, ואסור לחיילים שלנו לקחת סיכון. איבדנו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אזרחים. אני חושב שכל עם ישראל דורש מממשלת ישראל ומצהל לשמור על החיילים שלנו ולאפשר להם לנצח בתנאים הכי טובים, ועדיין אנחנו גם נשמור על החוק הבינלאומי. נעשה מה שצריך.
בוא נגיד שלום ליוסי ריבלין, שלום.
שלום, בוקר טוב.
תושב בית שמש, ממשפחה מעורבת, חרדים וחילונים, 12 אחים במקור מאותניאל, 4 אחים שלך היו במסיבה, 2 מהם נרצחו, 2 ניצלו, ספר לנו את הסיפור שלכם בבקשה.
כן, הסיפור שלנו מתחיל בשמחת תורה, אני, כמו שאמרת, נתת בהקדמה, אנחנו משפחה שיש לנו הכל, חרדים, דתיים, חילונים ביחד, ומכבדים אחד את השני. אני במהלך שמחת תורה מבין שקורה אירוע, אני גר בבית שמש, אני בחור חרדי, מבין שקורה אירוע גדול בדרום. לא מבין מה, ואני רק בלחץ על תושבי הדרום, לא על אחים שלי, כי אני יודע שאחים שלי נמצאים בבאר שבע. במהלך ה... ואז פתאום במוצאי החג אני פותח את הטלפון, אני רואה 4 אחים שלי נהדרים, נכנסתי להתקף פאניקה ואמרתי, אני כאילו... מה יהיה? לאט לאט אני מגלה שאח שלי אחד, מוצאים אותו, ואז עוד אח מוצאים, ואז...
מוצאים חי? מוצאים חי?
כן, שהוא בחיים.
כן.
מגלים 2 שהם, כאילו שהם בחיים לאט לאט, אבל מפה מתחיל כל הסרט הרע. מסתבר שהם היו במסיבה, הם היו חלק מצוות ההקמה של המקום, ו... ואז יש לי אח שקוראים לו גיגי, זה הכינוי שלו, השם שלו זה גדעון הראל, הוא קורא על שם דוד שלי שנרצח בגוש קטיף לפני 18 שנה. גיגי נמצא עם אח שלי יוחאי, יוחאי אומר לו בוא נרוץ לאוטו לתפוס מחסה, וגיגי אומר לו לא, אני פה מתחבא מאחורה. יוחאי נכנס לאוטו, מתכסה במושבים האחוריים, נמצא מאחורה, מתכסה בשמיכה של הכלב שלו. אחרי כמה דקות גיגי מתקשר אליו, אומר לו יוחאי חטפתי 3 כדורים מאחורה, הוא נמצא בהתלבטות עם לצאת, חבר שנמצא איתו בקו צורח עליו שלא יצא, אז הוא פשוט יושב מדבר עם גיגי עד הנשימה האחרונה שלו. גיגי זה ילד בן 18 שאמור שבוע הבא להתגייס. יוחאי במהלך 6 שעות שומע את הטבח בחוץ, שומע שמוצאים אנשים מרחבים ופשוט עושים בהם כרצונם. המחבלים נסים לפתוח את האוטו, האוטו נעול, פשוט משתמשים באוטו בתור עמדות ירי. יוחאי יודע שגיגי נרצח ובמשך שעות הוא לא מספר, כדי הוא לא יודע איך להקל את מה שהוא עובר שם, והוא נמצא בשטח כמו שאמרתי 6.5 שעות
בתוך הרכב,
בתוך הרכב
על הספסל האחורי, על הכיסא האחורי.
לא, מתחת לכיסא, בין הכיסאות האחוריים לכיסא.
למטה, כאילו, איפה ששמים את הרגליים.
נכון, שם הוא נמצא.
מכוסה בשמיכה.
מכוסה בשמיכה, 6.5 שעות, והוא אומר עוד רגע יגיעו, עוד רגע. הוא אומר, אני אפור עד 30 ואני אצא לראות מה עם גיגי, ולא... וזה לא, פשוט לא נגמר שם הירי וההשתוללות. אחרי 6.5 שעות הוא רואה חיילת טל, הוא לאט לאט מרים את עצמו, ואומר להם, מראה להם את הצמיד של ההפקה שלא יבעלו. הם יוצאים לשטח, הוא רואה חובש קרבי, החובש קרבי אומר לחובש קרבי, בוא תבדוק מה עם אחי. הוא בודק, הוא רואה שהוא לא, אז הוא פשוט מחסה אותו ואומר לו סליחה שהוא לא היה שם בשבילו. ואח הראשון, גדעון הראל, גיגי, ילד בן 18. הסיפור השני, הקבוצה השנייה, זה אח שלי אביעד, ואח שלי נון. אביעד הוא ביחידת, ילד גאון, ביחידת הטכנולוגיה של חיל האוויר, וכל העניינים של בתחום הטכנולוגי של הסייבר. בעצם הוא נמצא שם עם אח שלי, עם עוד אח של אינון שהוא לוחם בגולני בגדוד 51. אח של אינון פשוט נותן ריצה של החיים, נופל ממקום מאוד גבוה לתוך איזה שיח, ושם הוא מתחבא ועושה את כל התחילות שרק מי שעשה פירונות ממש טובה יכולה לעשות. הוא מגיע למצב שמחבל נמצא לידו, עושה שירותים ואפילו לא שם לב שהוא קיים שם. וזהו, ואיבדנו, לאט לאט אנחנו מבינים שאיבדנו גם את אביעד וגם דיגי. אביעד, אני אח הבכור של הבית, אבל אביעד זה היה הלב של הבית. הילד שמגשר, הילד ש... הוא היה הכל, הוא היה הכל, הוא היה הכל בבית.
אז איפה הם קבורים?
ההורים היו גרים במושב תפרח במשך הרבה שנים, יישוב חרדי בדרום הארץ, אבל הם החליטו לעבור לפני חודשיים לאותניאל, קצת יותר שקט בחיים. לאותניאל זה יישוב שנמצא בדרום הר חברון, זה לא שאנחנו נמצאים שם שנים ואנחנו חלק מהדבר הזה, הלוואי והיינו זוכים, אבל עכשיו לפני חודשיים הגענו להיות מזה, הגענו להיות שם. אז הם גר, אז קבעו את האחים ביישוב סוסיה.
סוסיה.
סוסיה זה ליד.
שיהיה קרוב להורים.
שיהיה קרוב מצד אחד, מצד שני, שזה לא היה הבית הראשון של אמא. שלא תהיה שם כל היום, זה מאוד היה חשוב לנו. יש גם בוטניאל לבית אלמין, אבל...
יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה היה קודם כל סיפור, באמת, מה אני אגיד לך? מטלטל. אני רוצה לשאול אותך כמישהו שבאמת חי על התווך שבין חרדים לחילונים, אני יכול להגיד לך מהזווית שלי, אני יודע שהמלחמה הזאת הולכת להיות ארוכה, עם ישראל בכללותו, אתה יודע, גם התפוצות, כולם התעסקו כרגע לרכז מאמץ, להביא ציוד לחיילים, שכולם יצאו כמו רמבויים, שיהיה הכל, אבל באמת באמת אנחנו נמצאים באיזשהו רגע שכשמסתכלים קדימה, האתגר הכי גדול שלנו כעם זה אורך הנשימה, ולזה צריך עוד המון 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 לוחמים. ואיך אתה רואה היום את, אתה יודע, את החבר'ה החרדים, אנחנו צריכים אותם היום, כמה מוטיבציה יש היום לתת יד ולהתגייס?
אז אני אגע במשהו אחר בשבילך, ואז אני אגיע למה שדיברנו. אני חושב, אתה יודע מי אני קטונתי, עוד אחד מהם, אבל חושב שהכתובת הייתה פה על הקיר, שיהיה פה אסון גדול, זה כאילו, אני לא פונה לאף ציבור.
במחלוקת שבינינו?
אני לא פונה לאף ציבור, אני לא מאשים את...
אתה אומר המחלוקת הזאת הובילה במהות, בעומק של הדברים.
זהו, השסע פה, אני לא מדבר, כולם, ואתמול היו אצלי אנשים חרדים, אז גם אליהם דיברתי, כולנו בסוף לוקים בלקבל את האחר. מי שלא מתלבש כמונו, מי שלא נראה כמונו, מי שלא מתלבש כמונו, אז הוא לא כמונו. וזה לא אמור להיות הדבר הזה. אם נדע לקבל אחד את השני, בטוח שיהיה יותר טוב. אני יהודי מאמין. וכולנו שמענו את הסיפורים הזה שלפני הרבה שנים בית מקדש נחרב על שנאת חינם.
אתם הייתם בקשר האחים?
היינו בקשר האחים, כן. היינו בקשר וכיבדנו אחד את השני, ואפילו בסוכות הוא הגיע אלינו. הביאה את בעיינו שעות והכל. ופשוט הם... הלכו לי שתיים ועוד כמות בלתי נתפסת של רק מי שהיה שם בשטח, אח שלי יוחאי, הוא אומר לי, אתה לא יודע מה זה שואה, מה שהיה שם. הם טבחו בנו, היינו כמו מטווח ברווזים, מה שהם עשו, הם עשו בנו. וזה בעניין הראשון. ולגבי השאלה ששאלת, אני עסוק בשיבה. אני בשיבה על שתי אחים, אני במקום אחר.
כן, ברור, ברור.
אבל אני כן רואה את ההתגייסות של כולם, וכמה...
לא נקשה עליך. יוסי ריבלין, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים, המקום ינחם אותך ואותכם, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
אמן, ומי שרוצה לעזור לנו, לעזור לאבא ואמא, אני קצת מתעסק במצב הכלכלי שלהם במהלך השנה מאוד מאוד לא טוב. ואני לקחתי על עצמי קצת לעזור להם.
אז בוא, נשאר לנו 10 שניות, אתה רוצה לתת טלפון?
כן, אני אשמח לתת טלפון. מי שרוצה לעזור, אפשר בביט, המצב שם...
תגיד עכשיו, כן.
הטלפון זה 053-431-2677, זה המספר של אבא, אפשר לעשות כאן ביטים.
תודה, תודה.
וגם למספר טלפון שלי, אם תוכל לפרסם.
תודה, 100%, שנייה. אני אפרסם אותו אחרי החדשות. תודה.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל, עם תת אלוף במילואים, אמיר אביבי.
אני רואה שאלי לוי, דובר המשטרה, אומר שלא מדובר בפחה בכל האירוע הזה של הצילומים. בואו ננסה להעלות אותו על הקו, אולי נדבר איתו, שיגיד את זה גם לנו. הוא יעלה בשעה הבאה אצל הראל. אוקיי, אז אבל ראיתי שהוא דיבר, שהוא אמר לא מדובר בפחה, אנשים תרגיעו, תרגיעו, אין פה איזה אירוע שזה בסדר, כאילו לא להיכנס פה לחרדות, צריך לדאוג, לשמור, לרדת למקלטים, להיכנס לממדים כשיש הזקות, להתנהג לפי, כרגע אין הנחיות אחרות, וזה לא שהולכת לי, זה גם לא מה האירוע שמצלמים בתים, כאילו מה הרעיון של לצלם בתים? לא הבנתי מה הטענה, מה הטענה פה.
כן, לא, זה אירוע זוי, אבל צריך להגיד משהו ביושר, אנחנו תמיד תקועים במלחמות או במבצעים הקודמים, ומנסים לדמיין שמה שקורה עכשיו זה מה שהיה. אנחנו לא בשומר חומות כרגע, זה לא דומה. צריך להגיד שהאוכלוסייה הערבית הישראלית עד כה באמת בשליטה, תמיד יש שוליים, הכל יכול להיות בהמשך, אבל אנחנו לא בדיוק באירוע דומה בכלל, וצריך להגיד שגם משמר הגבול וגם המשטרה בגיוס מלא, ממשיכים לגייס מתנדבים. אנחנו בביטחוניסטים גייסנו למשטרה 100,000 מתנדבים בשבוע האחרון, ואנחנו קוראים פה לכולם, חבר'ה, תתנדבו למשטרה. מי שלא נמצא עכשיו בעזה, מי שלא פרוס בגבול הלבנון, תגיעו לתחנות משטרה ותתנדבו גם למגע וגם למשטרה, זה צו השעה, ואנחנו רוצים לחזק את הביטחון הפנים שלנו בכל רחבי הארץ.
טוב, תשמע, אתה יודע דבר מעניין, שבק הקים חמל מיוחד מכל החקירות שלו שהוא עושה, ועולים השמות של מי שהשתתף בטבח ובפוגרומים בדרום הארץ. אז שבק הקים חמל מיוחד, אנשים שאחראים לאסוף את כל השמות של מי שהשתתפו, של כל החמאסניקים והאנשים שהיו מעורבים באירוע הזה, ולהביא לחיסולם. כלומר, מדינת ישראל הולכת לחסל בעזרת השם את כל האנשים שהשתתפו באירוע הזה.
אילון, אני מקווה שאתה מבין שזה לא רק שבק וזה לא רק צהל, יש פה לא מעט חמאסניקים גם בטורקיה ובקטר ובלבנון וכאלה שברחו לאירופה ועוד יברחו. דרך אגב, אני מניח שיהיה ניסיון במסגרת הפינוי אוכלוסייה, גם מחבלים עם דם על הידיים הולכים להתפנות עם האוכלוסייה הזאת ולברוח מאזור הקרבות, לא כולם גיבורים גדולים. כל מערכות הביטחון של ישראל, וזה לא רק השבק והצבא, יהיה להם הרבה מאוד עבודה, גם ביום שאחרי, כמו עם הנאצים, לצוד אותם אחד-אחד בכל רחבי העולם. זה הולך להיות אירוע שיקח גם שנים.
זה דבר אחד. דבר שני, רציתי לדבר איתך על הנושא של הבית חולים. תשמע, האירוע הזה הוא גם כן נזוי. אתה יודע שאנחנו מתחילים להצטדק, זה לא אנחנו, זה כן אנחנו. לא יודע, זה לא מעניין אותי האירוע הזה. אל דברו איתי על אזרחים נפגעים עכשיו בצד העזתי. זה לא מעניין אותי. אנחנו, מה שעשו לנו פה זה שואה. כשאני שומע את זה שדיברנו איתו בשעה הקודמת, יוסי ריבלין, שאח שלו התחבא בשיחים, איך אומרים, התחבא או התחבא? התחבא, אני חושב, לא? בשיחים, ובא איזה מחבל שעשה את הצרכים שלו ליד, וכאילו זה פשוט, והוא צריך לשבת ולא לנשום כדי שלא ישמעו אותו, ואח אחר מתחבא באוטו במקום של הרגליים עם סמיכה עליו במשך שעות, וכשהכל מסביבו מחבלים, ואנשים בתוך דירות בבתים בקיבוצים שנכנסים אליהם, והתמונות של משפחות שמצלמים אותם כשהם בשבי, שאומרים לנער לך תדפוק בבתים, תוציא את האנשים ויורים בהם, וכאילו, תשמע, אל דברו איתי עכשיו על העזתים. אל תתחילו להצטדק, זה כן, זה לא מעניין אותי, זה כן אנחנו, זה לא אנחנו. הרוסים הפציצו בתי חולים באפגניסטן, באוקראינה, האמריקאים הפציצו באפגניסטן בתי חולים, כאילו, תפסיקו, כאילו, זה לא מעניין אותי עכשיו, זה לא אכפת לי.
אבל צריך להגיד משהו ביושר, ואני אומר לך את זה כמישהו שהיה במרכז קבלת החלטות של מדינת ישראל. אנחנו לא רוסיה ואנחנו לא ארצות הברית, ואין לנו מושב בקבלת החלטות באום, במועצת הביטחון, ובסופו של דבר מדינת ישראל שמנהלת גם מבצעים וגם מלחמות היא צריכה ליהנות מלגיטימציה בינלאומית רחבה, ובטח ובטח
אנחנו צריכים אני הכל נכון, לא עכשיו, עכשיו, זה, עכשיו אני לא רואה בעיניים, אני לא רואה בעיניים, לא רואה בעיניים, אל תדברו איתי, אחרי מה שעשו פה שואה לאנשים, שואה, ילדים קטנים, ילדים קטנים, מה, כאילו יורים, המשפחה הזאת שמול המצלמות, שהרגו את אחת האחיות, והילדים שם רועדים מפחד, ועם ההורים, תגיד, מה זה הדבר הזה?
דבר אחד זה ברור, אנחנו ניכנס לעזה, ואנחנו נחסל שם את כולם, את כל מי שעשה את זה אנחנו נחסל, אבל לצד זה, יש מאמץ, שבסוף באחריות ראש הממשלה והקבינט שלו, גם לעשות את זה עם מעטפת בינלאומית, ולכן חשוב לנו תמיד שהעולם ידע, גם אם נעשה טעויות, ויכול להיות שדרך אגב ניכנס יבשתית וגם יהיו טעויות, הכל בסדר, זה מלחמה, אנחנו תמיד נגיד את האמת, אנחנו נתחקר כמו שצריך, ולכן גם דובר צהל לקח לו כמה שעות להביא את כל ההוכחות, ולהגיד, חבר'ה, זה לא היינו אנחנו, עכשיו צריך לומר, עד אתמול, הג'יהאד והחמאס, מעל 135 רקטות ירו על עצמם. ואני דרך אגב, כל פעם שמים רקטה על עצמם, צריך להגיד את זה. כדי שאנשים יתרגלו להבין שהם גם פוגעים בעצמם אין סוף, הרי בסוף הם מייצרים את הרקטות האלה בתוך עזה, חלקם הגדול, רמת הייצור היא לא מושלמת, בוא נגיד ככה, וזה ימשיך להיות, הם ימשיכו לראות, זה ימשיך ליפול עליהם, ויכול להיות שיש שם עוד אירועים כאלה, ואנחנו צריכים לחנך את העולם להבין גם את הדבר
אגב,
הזה.
אגב, ראיתי אתמול איפשהו שנהרגו שם בבית חולים 471 אנשים?
אני חושב שזה מספרים מונפצים, לא קשורים לכלום, סתם זורקים שם כל מיני מספרים, אפשר לדעת, יש שם הרבה דיסאינפורמציה.
כן, אבל יש להם כבר לא מעט הרוגים, ברוך השם. צריך להגיד ברוך השם בקטע הזה.
כן, צריך להגיד דרך אגב, החמאס לא אומר כלום, כמעט, על כמות ההרוגים שיש לו בתקיפות של חיל האוויר, הוא שומר על המימות, אז יכול להיות שזה נותן תחושה לציבור, כאילו אנחנו לא מפציצים מספיק או לא הורגים מספיק, חיל האוויר פועל בחופש פעולה מוחלט, לפי דיני המלחמה, בכל מקום שבו יש מחבלים, יש מתקן צבאי, בין אם יש אזרחים או לא, אנחנו רשאים וגם תוקפים, ועושים את העבודה, ולאט לאט מפחיתים את היכולות שלהם, ועדיין בסוף זה ייפתר רק במלחמה קרקעית.
עוד נושא שעלה בימים האחרונים, וראיתי שהוא היה כותרת ראשית היום, לפחות כשהייתי בדרך לאולפן, הכותרת הראשית בדמרקר, בוא אני נכנס תוך כדי, היא כבר לא, עכשיו זה כותרת שנייה. הכותרת היא, קיבוצי העוטף חוששים, המדינה תנשל אותם ובמקומם תיישב מתנחלים. מרב ארלוזרוב.
תקשיב.
תקשיב, זה היה כותרת ראשית.
עלילת דם.
זו הייתה כותרת ראשית בדמרקר הבוקר.
מי יכול לכתוב דבר כזה?
אני מקריא לכם אותה עוד פעם. עכשיו אני אכנס לאייטם וכתוב ככה, משבר האמון ששרר בשנה האחרונה, ההשתלטות של סמוטריץ' על מנהלת שיקום העוטף, וההצעות ליישב את הקהילות בשיקונים זמניים שרחוקים מהעוטף, מלבים את החששות. רמי זה רשות, מה זה איך זה היה מנהל מקרקעי ישראל, היום זה רמי, אני לא יודע מה ראשי תיבות, רצון הקהילות לשוב ליישובים לאחר שיקומם, אינטרס לאומי. כאילו תגיד לי, מה זה הדבר הזה?
לא יומן, פשוט לא יומן.
מה זה השטויות האלה? עכשיו זה קטע שמתדלקים את זה, יש את הסרטונים האלה של המחאה שהם ממשיכים להוציא ולתדלק הסתה, שהם כותבים בסוף להיות עם חופשי בארצנו, אתה מכיר את זה? כן. את הסרטונים האלה? אז, תשמע, הם העלו סרטון כזה אתמול, שנייה, הם העלו סרטון כזה אתמול, ועם מישהו שאומר, כן, הם רוצים ליישב מתנחלים במקום הקיבוצים, עוררו פה איזה משהו, תשמע, פשוט הזיה, הזיה, זה פשוט, זה לא רמה, זה לא רמה.
תראה, יש, אני חושב שהרוב המכריע של הציבור הישראלי, תודה, ירד לו הסימון, מבין שצריך לשים את כל השטויות בצד, שצריך להתאחד, שצריך לעמוד מאחורי צהל, והממשלה במלחמה מאוד מאוד קשה שנכפתה עלינו. יש, לצערי, שוליים שלא באירוע. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. מתעסקים רק בשאלות של האשמות, או ממשיכים לתדלק פירוט וסינה, זה כואב הלב לראות את זה, כואב, אבל צריך להגיד, הרוב המכריע של העם, מאוחד, ביחד, מבין מה קורה, ומבין שיש מלחמה ארוכה לפנינו.
כן, למרות שאתה יודע, ראית מה כמה עשו לאורית סטרוק, ליואב קיש, לבסרלאוף, לבסרלאוף לאשתו, אמרו שהיא והילדים לא יכנסו למקלט, בתל אביב, כל מיני דברים הזויים, שכנראה לא לכולם נפל האסימון.
אני חושב שאתה, דרך אגב, בהקשר הזה, אני אומר ברמה הפוליטית, זה היה מאוד מאוד נכון, שגם יאיר לפיד, גם מפלגת העבודה, ייכנסו לתוך ממשלת החירום הזאת, ויעבירו מסר לכל העם, כולנו ביחד, כולנו ביחד, במלחמת קיום, באמת, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, החיזבאללה עוד לא במערכה. אנשים אפילו לא מתחילים להבין מה תהיה המציאות פה, אם נצטרך ללחם גם בזירה הצפונית. לא יהיה מטר במדינה הזאת שלא יהיה מטובח. אנשים חיים בסרט. בואו, צאו בסרט שלכם. צאו מהסרט. צריך פה עכשיו גיוס לאומי, אנחנו צריכים את כל עם ישראל, אנחנו צריכים אורך נשימה. דרך אגב, התעסקנו עד עכשיו עם הנושא של הציוד, מכל העולם, אתה יודע, גם דרכנו, גם דרך הביטחוניסטים, עשרות טונות של ציוד לחיילי צהל, אנחנו די כמעט מאחורי השלב הזה, האירוע הגדול שלנו, זה אורך הנשימה שלנו כעם, עכשיו, קדימה, ולזה צריך גיוס לאומי נרחב, נרחב, גם לביטחון הפנים שלנו וגם לצהל, אחרת יהיה לנו מאוד קשה להחזיק במשך תקופה כל כך ארוכה, מאות אלפי חיילים.
אוקיי, נמצא איתנו על הקו עכשיו סמל ראשון בר קקון, לוחם בגדוד שקט של גבעתי, שלום.
אהלן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, איך אתה?
אני בסדר גמור, משתפר לאט לאט.
איפה אתה עכשיו?
אני כרגע בבית, התחלתי שיקום מהפציעה שלי, שנפצעתי במערך הקרבות בעוטף, בשבת.
בוא תספר לנו את הסיפור שלך.
הגדוד שלי תופס קו באיו"ש, גדוד שקד של חטיבת גבעתי, באזור תלמונים. 6:30 בבוקר אנחנו קמים, שומעים על ההתרחשויות, קופצים לכלי הפארק, לרכב, מקבלים הודעה מפקד יחידה לראות מה הולך בעזה, ולהתכונן אנחנו יורדים. מגבשים 3 חפקים, את החפק של עוד פלוגה, את החפק שלנו של הפלוגה המסייעת בגדוד שקד, ואת החפק של המגד. בהתראה קצרה מאוד, המגד אומר לנו לשרוף את כל כביש 6 ולרדת לעוטף בשל ההתרחשויות. בזמן שאנחנו יורדים, אז אנחנו רואים על הכבישים שאין מכוניות, רק אמבולנסים דוארים לכיוון העוטף, ורואים את כל העוטף מתמלא באשן, מגיעים לאזור בית קמח, נוברים כמה מחסומים, ומה שהתאפיין בכל מחסום ומחסום שאנחנו נוברים, שיש המון המון כוחות של חיילים, ואנשים חסרי ודאות, ואנשים לא באמת יודעים מה הולך יותר לעומק, ואנשים לא באמת חותרים לעזור להילחם. אנחנו מגיעים לאזור קיבוץ רעים שם, אנחנו יורדים מהחפק, מהרכב חפק, אנחנו מקבלים מידע מודיעיני שיש כקילומטר מהמקום שירדנו מסיבת הענק מופקרת, שעדיין לא נחתו שם חיילים, ויש שם הרבה בני ערובה והרבה מחבלים. אנחנו כוח של 9 לוחמים, אנחנו לוקחים עוד 2 לוחמים של מצדה, אחד ביניהם חובש שהיו שם בשטח, ואת הקבט של קיבוץ רעים, ששם כובע זיהוי ולוקח נשק שם אחד החיילים שמת, אחד הקרבות. אנחנו מחליטים להיפרס במין סוג של יער כזה, שסמוך ממש למסיבה. אנחנו מתחילים לסרוק את היער, לא עובר 50-60 מטר, אנחנו כבר מותקלים בחוליה של מחבלים, מסתערים, אנחנו הורגים אותם. מה שיפיין את כל המחבלים זה שהיה להם סרטים ירוקים, היה להם מפות, היה להם קשרים, היה להם וסטים, היה להם קלצ'ניקובים, רואים שהם כאילו מחבלים שבאו להילחם, מחבלים מאורגנים, והיה להם גם הרבה הרבה תחמושת. אנחנו ממשיכים במגמת סריקה, סורגים את היער, אנחנו מתקלים בעוד חבורה של מחבלים, עושים להם חיפוי ואיגוף, משאירים כוח שייתן להם רתק ומאגפים וגם חסלים אותם. אנחנו ממשיכים אחרי החיסול של החוליה הזאת ביער, אנחנו כבר מגיעים לפעתי המסיבה, אנחנו רואים את הגדרות של המסיבה, אנחנו מסתכלים לתוך המסיבה.
עד השלב הזה כמה מחבלים חיסלתם?
עד השלב הזה חיסלנו 2 חוליות מחבלים של 5-4 מחבלים, כל חוליה.
אוקיי. ולכם היו נפגעים?
לנו כרגע לא היו נפגעים.
זאת אומרת, אתם מחבלים משהו כמו 19, מחסלים 19 מחבלים ואין לכם נפגעים?
כרגע לא, בשלב הזה אין לנו נפגעים.
אוקיי.
אנחנו מגיעים לפעתי המסיבה, להתחלה של המסיבה, לגדרות.
אתם כוח של כמה חיילים?
אנחנו כוח של 12 חיילים, מתוכם 9 בגדוד שקד, ועוד 2 לוחמים מיחידת מצדה, ועוד קבט של קיבוץ רעים.
אוקיי, אוקיי.
אנחנו מגיעים לפעתי המסיבה שם, אחרי כמה התקלויות, אנחנו רואים שם סיבה מופקרת, רואים שם הרבה טנדרים, לנד קרוזרים, הרבה מחבלים מסתובבים חמושים ועדיין טובחים באזרחים שלנו.
אתה אשכרה רואה אותם טובחים באזרחים?
רואים אותם בעיניים, אנחנו מחליטים לראות אם אנחנו יכולים להביא עוד כוח אלינו, למה הם היו שם עשרות עד מאות מחבלים בתוך מתחם המסיבה, ואנחנו היינו בסך הכל כוח של 12 אנשים. אנחנו מחליטים שאנחנו נכנסים למסיבה הזאת, כי עדיין לא חברו אלינו כוחות, וגם לא הצלחנו להחזיר כוחות. אנחנו נכנסים למסיבה, מפעילים את הגדרות, רק כפלנו את הגדרות, אנחנו מקבלים אש מסיבית לעברנו, אנחנו נלחמים כחצי שעה בערך, מסתתרים אחרי פחים, נלחמים, משיבים באש, מאגפים.
מי מוביל את הכוח שלכם?
את הכוח שלנו מוביל המגד שלנו, מגד שקד. ובתוך הכוח היה גם 2 מפאים.
אוקיי.
אנחנו נתקלים שם ממש בפעתי המסיבה, במחבלים, מצליחים לחסל כמה מחבלים מרחוק. אנחנו לאט לאט כובשים של השטח של המסיבה, וכל מתחם המסיבה שאנחנו פשוט מהלכים בו, אז אנחנו פשוט רואים מאות גופות זרוקות על הרצפה. גם קיבלנו מידע מודיעיני, בערכת מצב שעשינו לפני שנכנסנו ליער, שיש אזרחים בני ערובה מסתתרים במחולות צהובות ובפחים ובשירותים כימיים ובבמות. בזמן שאנחנו כבר כובשים את המסיבה וכאילו ממשיכים להרוג מחבלים, אז אנחנו צועקים צהל צהל צהל, שהאזרחים יבינו שכוח צהל ראשון הגיע לאזור המסיבה, ולאט לאט אנחנו פשוט רואים אזרחים עם פיצעירים מאוד מאוד קשים יוצאים אלינו, מתוך מחולות, מתחת לקרוונים, מתוך פחים של קוקה קולה שם, שהיו במסיבה, הם מתחבים שם. אנחנו מתחילים לאסוף שם את האזרחים, האזרחים רצים אלינו. אנחנו פותחים מין אוהל לבן כזה, מין נקודת איסוף פצועים, שכל אזרח שאנחנו רואים, אנחנו פשוט מחזירים אותו לשם. שם נשאר החובש מיחידת מצדה, שבאמת היה חובש יחיד בשטח הרבה זמן, והעניק להם טיפול רפואי מציל חיים. בזמן שהוא מעניק להם טיפול רפואי, אנחנו ממשיכים לתאר את השטח.
באיזה שעה אתם שם בערך?
אנחנו הגענו כוח ראשון שם בשעה 9:30-10:15 בערך, משהו כזה.
כלומר, משהו כמו 3 שעות לפחות אחרי שהתחיל האירוע.
משהו 3 שעות, בדיוק משהו כזה. 3
שעות, 3 שעות הם חוגגים שם לבד.
משהו כזה, כן. עכשיו אני התפלטתי שאני ממש בפעתי המסיבה, ואני רואה את המחבלים, אני התפלאתי, אמרתי, אולי יש לי מאולי איזה כוח ראשון, או איזה חיילים שנלחמים, אבל באמת התפלטתי שאנחנו הכוח הראשון שהגיע, וגם כשאתה מסתכל בעיניים על הגופות לצערך הרב, אז אתה רואה הרבה גופות של שוטרים, M16, של כנראה שוטרים שיפתחו את המסיבה, והרבה אקדחים, אז כנראה זה השוטרים שיפתחו את המסיבה, והכוח הראשון שנפל שם שיפתח את המסיבה. ממשיכים לסרוק את המרחב שם, מוצאים עוד אנשים, עוד אזרחים, אני לפתע מגיע אחרי איזה מחולה צהובה, שקיבלנו מודיעין שיש שם אנשים, אזרחים, אני פותח את המחולה הצהובה, אני רואה שם עשרות אזרחים, ירועים ברמה הכי גבוהה, פצעי ירי קשים, וגם אזרחים שהם חיים, שמתחבאים בתוך הפח, אנחנו מחלצים אותם גם לנקודה, לאיסוף פצועים שפתחנו שם, לאוהל הלבן, בזמן כל הלחימה הזה אנחנו כבר מתחילים לקבל כוחות, אני רואה שטנק שנכנס, הרבה כוחות מגיעים, הרבה קודקודים שמגיעים עם הרוביקודים שלהם, ונלחמים ועוזרים לנו בלחימה גם בלי וסט, בלי כלום, רק עם הנשק האישי שלהם. בזמן שאנחנו סורקים בחב המסיבה גם, אנחנו רואים מראות לא פשוטים, הרבה קברי אחים של אזרחים בתוך שירותים חימים גבורים, מאות 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 של גופות על הרצפה, באמת, כאילו, מראות חרדתיים, באמת, משהו קטסטרופה. ציינו שם את אזור המסיבה לסרוק, ציינו את רוב המסיבה.
מה זאת אומרת? אז אתם, בעצם, האירוע של המסיבה, של הטבח במסיבה נגמר?
האירוע של הטבח במסיבה לא נגמר, אבל המסיבה עצמה, מתחם המסיבה, היה תואר ממחבלים, והתחלנו באיסוף הפצועים, ואיסוף ה... האזרחים.
כלומר, כבר לא היו במתחם של המסיבה מחבלים יותר שיורים.
אחרי שהגענו, שעתיים של לחימה, ועוד אנשים שחברו אלינו.
זה אחרי שעתיים כבר, כלומר, אתה מדבר כבר בסביבות 1:30.
משהו כזה, אני מדבר...
אתם שעתיים נלחמים.
במתחם המסיבה, כן, נלחמים ועושים פצועים. המתחם המסיבה תואר, הצטרפו אלינו כוחות גדולים, ו... אנחנו החלטנו שאנחנו עושים איזה מעשה לי והממפה שלי, אנחנו פשוט יוצאים ממתחם ההבטחה שבנינו, ממתחם המסיבה בשביל לחסל עוד מחבלים.
לחפש עוד, לחתור למגע.
בדיוק, בזמן שאנחנו יוצאים ממרחב ההבטחה, פתאום מגיע אלינו אופנוע עם שתי מחבלים, מחבל אחורה, מחבל שיושב אחורה עם RPG ומחבל עם קלצ'ניקוב, ורגע שאנחנו רואים אותם, 50 מטר מאיתנו, אנחנו פותחים עליהם באש, מחסלים את שתיהם, הם לא מסתיקים... להגיב בירי, ואנחנו ממשיכים להרחיב את מעגל ההבטחה בשביל לחלט ולהוציא עוד הרבה אזרחים, ומה שראיתי שם זה גם אזרחים עזתים שרצים בלי נשקים, רצים לא חמושים ובאים לבזוז את האזרחים שלנו. מעדויות שעצרנו שם את כמה, את האזרחים העזתים, עצרנו ועזקנו אותם, מהעדויות שלהם, הם גם דוברי עברית, הם אומרים שהם באו לבזוז, הם לא באו לפגע, וכל הכיסים שלהם היו מלאים בטלפונים, בכסף, שהם בזזו את אנשי המסיבה ואימו עליהם.
תגיד, אתה נפצעת גם, לא?
אני נפצעתי גם, אבל לא במוקד הזה. לאחר שראינו שהרבה כוחות מגיעים לאזור המסיבה, אנחנו החלטנו שאנחנו מתנתקים משם, כי הגיע הרבה פוש, הרבה... מפקדים בכירים, אנחנו מקבלים מידע מודיעיני שיש קרבות בעזים בכיסופים, אנחנו לוקחים את השלושה דודים שלנו, ונוסעים לכיוון כיסופים, מגיעים לש"ג כיסופים, אנחנו שומעים שם לא רק ירי מנשק קל והתקלויות, אנחנו שומעים שם נפיצים וטילים שאנחנו שומעים באזור, אנחנו מחליטים להתחמש בטילי לאו, ברימוני נפיץ, שתחיל אנחנו מאגפים את הקיבוץ, אנחנו מגיעים לשין ג' של כיסופים, אנחנו מבינים שהמוצב של כיסופים כבוש, אני מהחלון של הדוד, של הכלי שלי שאני שואב בו, אני מסתכל ואני רואה שיש הרבה גופות של לוחמים שלנו, הם מפוזרים שם ברחבה של המוצב, אנחנו חוזרים לשין ג' כיסופים, אנחנו רואים הרבה הרבה כוחות, וגם לא מובן עדיין למה האנשים לא נכנסים להילחם, היה שם כאוס גדול ובלבול. אנחנו מחליטים שאנחנו נכנסים בשיטה כזאת שאנחנו שלושה דודים, אחד אחרי השנייה, ו... הדוד הראשונה שחוטפת נונטט, אז אנחנו מסתערים פשוט על המחבלים, וכנראה מי שיחטוף נונטט ימות. אנחנו מסתובבים כ-15 דקות ביישוב, בקיבוץ, סליחה, יורדים באיזה נקודה שאנחנו רואים טנק, המגד שלי רץ לטנק, משתלט עליו, נותן להם אש מסיבית לכיוון הקו בתים שראינו שזינו חמושים.
נותן אש מהטנק?
נותן אש מהטנק, כן, לא פגזים, מהמג, מהמג שיושב
למעלה. ואיפה היה הצוות של הטנק?
הצוות של הטנק כנראה לא היה שם, הטנק היה מופקר, זה כנראה טנק שניסו להשתלט עליו המחבלים. הוא יורד, נותן אש לקו בתים שאנחנו מזהים מחבלים, אנחנו גם פורקים כולם מהדודים, מזהים כמות רצינית של מחבלים בקו בתים 20 מטר מאיתנו בחלונות, אנחנו פותחים עליהם באש, הם זורקים עלינו כמה רימונים, שלושה רימונים מתפוצצים כ-20 מטר מני, הרימון הרביעי ממש נוחת ליד הרגל שלי, המ"פ שלי נמצא גם כ-4 מטר ממני בערך, אני מנסה לברוח מהרימון בשביל לקבל את הרסיסים שלו, אני בורח כמטר וחצי מהרימון, והרימון מתפוצץ ואני מקבל את הרסיסים באזור העקוז ובאזור הרגליים, בזמן שאני בורח מהרימון ומנסה לברוח מהרימון, אז נוצר פער של איזה כמה מטרים, שפשוט אני חשוף לקו בתים ואין לי מחסה. בכמה מטרים האלה שאני נס פשוט, ומנסה לברוח מהרימון, אז אני מקבל עוד צרור ממחבל, שהצרור פוגע לי באזור העקוז, ופה אני כבר נופל ומבין שאני פצוע מקליעים, ופשוט אני תופס מחסה ומחכה שיבואו לפנות אותי.
תגיד, איך אתה התרשמת מהחיילות של המחבלים?
אני חושב שהם מחבלים רציניים שיודעים מה הם עושים, והם גם באו מוכנים עם וסטים, עם מחסניות, עם RPG, אבל הם לא לוחמים ברמה של הלוחמים שלנו, לוחמים מאוד מאוד רדודים בלוחמת פרט שלהם.
במה?
בלוחמת פרט שלהם, לוחמים מאוד מאוד רדודים.
כן.
אבל רואים שזה לוחמים שבאו, שיודעים מה הם עושים, שעליהם כוונה...
אבל בכל ההתקלויות שלכם, בסופו של דבר ידכם הייתה על העליונה, עד כמה שאני שם לב לשרשור של האירועים שאתה מספר לנו.
נכון, נכון. רוב ההתקלויות ידנו הייתה על העליונה. בקרבות בקיבוץ כיסופים...
רגע, סליחה, אני קוטע אותך, סמל ראשון בר קקון מגבעתי. תודה שדיברת איתנו, דובר צהל פשוט מתחיל לתדרוך. תודה, אתה גיבור, איך שנלחמת והגנת על אזרחים, יישר כוח גדול, תהיה בריא ותרגיש טוב.
תודה רבה לכם.
דובר צהל מתכונן לתדרוך היומי שלו, מיד הוא יתחיל לדבר. אנחנו מאזינים בקשב רב.
הנה הדברים שהוא אומר, הוא מחכה שם לכל העיתונאים שזה, תשמע, סיפור מעניין הבחור הזה. כן.
מטורף, ואתה יודע, בכל העדויות אתה רואה שאיפה שהיה בסוף מגע של לחימה, כוחותינו ידם על העליונה, הם לא...
כן, גם מהחוקרים שחוקרים אותם את הנוחבות אומרים לי שהם הרבה פחות גיבורים ממה שהם עושים את עצמם, שממש...
גיבורים על נשים וילדים, בוא נגיד את האמת.
כן, בוא נשמע עדות.
13 למלחמה ובעזה. ביממה האחרונה השמדנו ותקפנו תשתיות רבות של טרור, בדגש לשכונת סג'איה, והמשכנו לחסל מחבלי נוחבה. כמו כן, לפי מידע של שירות הביטחון הכללי, חיסלנו בכיר בוועדות ההתנגדות העממית, שהם ארגון טרור, אחד מארגוני הטרור המרכזיים ברצועה. כוחות צהל גם ביצעו ביממה החולפת פשיטות מתוחמות בקו המגע. התכלית של הפשיטות האלה זה לשפר את מצבנו באזור ההתקפה, וכמו כן להמשיך ולאסוף מידע על כל סוגיית הנעדרים והחטופים. חשוב לי להדגיש לציבור, לא הסתיימה משימת טיהור השטח. אנחנו עדיין מתייחסים לעוטף, במרחב העוטף, כאזור לחימה, אזור מלחמה, עוברים, מחפשים, בודקים. אתמול תפסנו מחבל אחד מותש בדרכו לעזה, תפסנו אותו וכעת הוא נחקר על ידי כוחותינו. אנחנו חייבים לסיים את סריקת המרחב הזה ולוודא שאין בו מחבלים. בצפון, הלילה, כלי טייס של חיל האוויר, המשיכו בתקיפות נרחבות של עמדות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. ההיגיון של התקיפות זה לקחת את מערכי האיסוף והתצפית של ארגון חיזבאללה לאורך הגבול ולתקוף אותם, כמובן זה בתגובה לכל פגיעה וירי לכיוון מדינת ישראל. כל תקיפה של ארגון חיזבאללה לשטח מדינת ישראל תיתקל בתגובה משמעותית מצדנו. אנחנו ממשיכים להיות פרוסים חזק ולגלות ערנות ודריכות בפיקוד הצפון. אנחנו ממשיכים במאמץ המרכזי להבטיח את המוכנות המבצעית המלאה של כוחותינו לשלבים הבאים במלחמה. מעבר לאימונים, הכנת הכוחות, התוכניות המבצעיות, מדובר גם במאמץ הלוגיסטי של תספוק וציוד, ולשפר את הציוד, את ציוד המיגון, את הציוד האישי, לכוחות בשטח, כמובן שזה יהיה לפי סדר ותיעדוף הכוחות, מי שאנחנו מתכוונים שייכנס ראשון ללחימה, ייכנס עם כלל הציוד המלא, וכך נמשיך ונתספק, וכל ציוד חדש וטוב יותר שיעמוד ברשותנו, ידחף לכוחות. אני מעודד את משרתי צהל ואת הציבור, ביניהם גם הורים, בסדיר ובמילואים, להמשיך לפנות למוקד הפניות של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בוואטסאפ שמספרו 052-615-6256. המוקד זמין מסביב לשעון, היום מפקד זרוע היבשה ומפקד אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה יערכו בנושא הזה תדרוכים והסברים וימשיכו לקלוט את המידע, לתחקר את המערכים שלהם על מנת להגיע למצב שבו נהיה עם הציוד הטוב ביותר בשטח. אני אתן דוגמה שקורית ביממה האחרונה. העברנו לקוחות בשטח בין היתר יותר מ-50,000 חליפות שערה, יותר מ-100,000 שקיות חימום ויותר מ-10,000 חרמוניות, מתוך ההבנה גם שאנחנו נכנסים למזג האוויר יותר קר והלחימה מתוכננת להיות לחימה ארוכה. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 306 חללי צהל ולמשפחותיהם של 203 חטופים. אנחנו כואבים את כאב המשפחות ומחבקים אותם בשעתם הקשה. אני רוצה להעביר את מספר החטופים ולעמוד על הנקודה הזאת שכולנו עסוקים בה מאוד, באופן מאוד, מאוד משמעותי כמאמץ בעדיפות לאומית עליונה. אנחנו חייבים להעביר למשפחות כל מידע שעומד ברשותנו. יש לו ודאות גבוהה או ודאות בינונית או נמוכה. כל משפחה יודעת מה רמת הוודאות. ברשותנו מידע מתוך ה-203, חלק הם בוודאות גבוהה והמשפחות יודעות, וחלק הם בוודאות בינונית ונמוכה, וחלק כבר גם שללנו. אנחנו נמשיך לתת לציבור את המספר שעומד ברשותנו, ונמשיך לעדכן אותו אחרי שנדבר עם המשפחות, נעדכן אותם, והדבר הזה קורה מסביב לשעון עם מפקדה של האלוף במילואים ליאור קרמלי, ומפקדה נוספת מבצעית של האלוף במילואים ניצן אלון, שאחראית על המידע המודיעיני המבצעי ועל ההזדמנויות המבצעיות בנושא החטופים. באשר לעורף, אני קורא לאזרחי מדינת ישראל להמשיך כפי שהם נוהגים כמעט בכל המלחמה הזאת, להקפיד על הנחיות פיקוד העורף, לוודא את השינויים בהנחיות פיקוד העורף, להסתכל על מה אנחנו משנים ולהתנהל בצורה אחראית. ההתייחסות שלכם להנחיות מצילה חיים, מונעת נפגעים ומאפשרת לנו להמשיך במלחמה. ההנחיות הן נמצאות במוקד 104, נמצאות גם באינטרנט. תמשיכו להסתכל ולהתעדכן. אני מודה לכם מאוד, מכיוון שאין פה כתבים, אני לא אענה על שאלות, ואנחנו ניפגש שוב בערב. תודה.
כן,
דובר צהל. אין שאלות היום, והודעה קצרה של דובר צהל. מה אתה אומר, תת-אלוף אמיר אביבי?
תפס אותי, זה ההתייחסות שלו כמעט לראשונה משמעותית לציוד. לעובדה שמתעסקים בלשדרג את הציוד, לחיבור רגע למאמץ האזרחי האדיר שיש. בהתחלה צהל אמר, חבר'ה, אל תביאו לנו ציוד, הכל בסדר. אבל אנחנו רואים שבסוף גם צהל מבין שעם ישראל רוצה, וגם צהל צריך לרצות שכל החיילים שלנו ייכנסו עם הציוד הכי טוב שיש, הכי מתקדם. צהל עקרונית הוא לא בנוי ככה, הוא בגלל אילוצים תקציביים, אז הוא ליחידות מסוימות נותן ציוד ברמה מסוימת, ליחידות אחרות ציוד ברמה אחרת.
אתה יודע שהחרמוניות הוא הזכיר, הולכים פה לחורף.
תשמע, זה הולך להיות מאוד מאוד ארוך, צריך להגיד את זה לעם ישראל, הולכים פה למלחמה ארוכה מאוד, זה לא דומה לשום דבר.
תראה, ידענו שהולכים בסופו של דבר למלחמה הזאת. הרי הנשק הזה לא נמצא שם בשביל תפורה. ידענו למה הנשק הזה, וידענו לפחות חלקנו, כן? ידענו למה זה משמש, גם בחמאס וגם בחיזבאללה, והם דיברו על זה גם כל החודשים האחרונים, של איחוד הזירות. לכן הסיכוי שיהיה פה איחוד זירות הוא מאוד מאוד גדול, כי זה מה שהם טענו והצהירו עליו מעל כל במה אפשרית. חבל שנקלענו לזה באירוע קשה מבחינתנו.
כן, תשמע, אתה יודע, לפני שנה, זה גם מופיע באתר שלנו, אפשר לראות את זה.
של הביטחוניסטים.
אנחנו הוצאנו אחת מצב אסטרטגית מאוד מאוד מקיפה, זה נייר של מעל 100 עמודים, ומתוך כל הנייר הזה אני אגיד משפט אחד שאמרנו לראש הממשלה ולראש המוסד ולבחירים רבים שפגשנו אותם, כולל במלל, אמרנו להם, תראו, כל מה שהיה ב-20 שנה האחרונות לא רלוונטי, השתנה, יש מציאות חדשה שבה יש לכם רק שתי אפשרויות. או תרחיש ששת הימים או תרחיש יום כיפור. ואתם צריכים לבחור באיזה תרחיש אתם רוצים להיות. או שאנחנו פרואקטיביים ועושים פעולה יזומה ומסירים את האיומים האלה אנחנו בעצמנו.
כן, אבל אתה מבין שלנקות את חמאס מרצועת עזה ולהיכנס למלחמה עם לבנון על כל המשמעויות שלה, לא היה פה קרדיט לא ציבורי ישראלי ולא בינלאומי לראש ממשלה שהיה יוזם מלחמה כזאת.
אני מסכים, אני חושב שעדיין אפשר היה לעשות דברים אחרים, אתה יודע, אחד הדברים שהבנו את המגבלות של באמת גם הצבא שלו רוצה להיכנס לזה, וגם הציבור, וגם התקשורת, וגם הבינלאומי, הצענו איזשהו הצעת ביניים שלא התקבלה לצערי, שאמרה, אתם יודעים מה, אתם לא רוצים להיכנס קרקעית, עשיתם שומר חומות לדוגמה, הבאתם את החמאס ל-70%, הורדתם 70% ביכולת שלו, תאשירו מערכה פתוחה, אל תסגרו אותה, תפעלו כמו בסוריה, כל הזמן תקטשו אותם, ואם הם יורים רקטות, תרגו את הבחירים, תיצרו הרתעה, אל תתנו
לה לרמוש. כן, אבל זה לדמם כל הזמן, זה רקטות כל הזמן.
כן,
זה...
אבל הנה, תראה מה התוצאה, אתה יודע.
כן, זה... כן. נכון, אבל תשמע, היום כולם גיבורים על הקונספציה, כן?
כן.
כל אלה שהטיפו לקונספציה,
נכון?
שהטיפו לקונספציה, שישבו באולפנים והטיפו לקונספציה,
אגב, לא ישבתי,
היום מדברים על הקונספציה.
עוד לא ישבתי באולפן אחד, שישבו כל אלה שהביאו אותנו עד הלום, שמישהו שם אמר, חטאנו, פשענו, טעינו, כלום. כאילו לא קרה כלום.
אז לבוא היום ולהגיד, כן, איך לא עשינו שום דבר, כשהיה ברור לחלוטין, כשברור היום לחלוטין שלא הייתה שום לגיטימציה ליזום אירוע של מלחמה מול חמאס וחיזבאללה, out of מודיעין, לצורך העניין. אף אחד לא היה מקבל את זה, היו פה הרבה מאוד נפגעים, אנחנו יודעים מה המשמעות של המלחמה הזאת, זה אירוע מז'ורי, ולא הייתה, אף אחד לא היה נותן לזה קרדיט, אתה יודע בדיוק טוב מאוד מה היו עושים למי שהיה עושה כזה דבר.
אני אגיד לך איפה הבעיה הכי גדולה בסיפור של הקרדיט, בסופו של דבר, לעם ישראל יש אמון מאוד מאוד גדול במערכת הביטחון, בצהל, בצבא, אני אומר את זה, כל השירות הצבאי שלי, 30 שנה בצבא, צבא צריך להיות כמו רוטוויילר, קשור, שהדרג המדיני מחזיק אותו, וכל מה שהרוטוויילר הזה רוצה לעשות זה לתת ביס. אבל זה לא ה-DNA שהתפתח בצהל בכל השנים האלה. זה צבא שהסביר למה לא לעשות, לא למה לעשות. ואני חושב שזה חייב להשתנות. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם הדרג הצבאי לא בא לדרג המדיני ואומר לו, תשמע, אנחנו חייבים לתת ביס. חייבים, וזה בא מהצבא, מאוד קשה לדרג מדיני,
להפך, צבא אמר
זה.
כל הזמן דברים הפוכים.
כן, עכשיו, חמאס
מורתע, הצבא אמר
אומר...
חמאס מורתע,
כן?
אפשר להכיל את זה, זאת אומרת, כל הקונספציה נבנתה
נכון,
בחיל, בחלקה הגדול במערכת הביטחון.
כן, אם הצבא היה, אם זה היה בא מהצבא, והצבא היה אומר, אנחנו צריכים ששת הימים, אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים, אז הייתה נוצרת הקונסטלציה, שגם הציבור היה מקבל את זה. כי זה בא ממערכת הביטחון. בלי מערכת הביטחון, בלי שמערכת הביטחון היא יוזמת, התקפית ונחושה, מאוד קשה. אבל צריך לומר, הגענו עד הלום, יש לנו עוצמה צבאית מטורפת, יש לנו את הצבא הכי טוב בעולם, צריך להגיד את זה, למרות הקונספציה ולמרות כל מה שקרה, וכעת אנחנו צריכים להיות עם הלוחמים שלנו ועם המפקדים שלנו, לתת גיבוי מלא לרמטכ"ל ולמטה הכללי ולשר הביטחון ולראש הממשלה, ולגמור את המלחמה הזאת, איך אמר צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, unconditional surrender, יהיה פה כניעה מוחלטת של האויבים שלנו, ואנחנו צריכים לחסל אותם, ואין מה לעשות, זה המצב.
בעזרת השם, בעזרת השם. אוקיי, עכשיו נגיד שלום לג'קי להב, אביה של עמית, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבה. שלום לך.
שלום רב.
איך אתה?
אנחנו כרגע בדרכנו לעלות לקבר, סיימנו את השיבה אתמול, אסון כבד ירד על עם ישראל, ועלינו בפרט, ואנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נתמודד, ואנחנו נרים את הרוח של עם ישראל.
בת כמה הייתה עמית?
עמית הייתה במותה בת 23.
תספר לנו עליה קצת.
עמית אהבת החיים, ילדה שופעת, חיוך מתגלגל, מאוד אופטימית, אהבה מאוד לטייל, הייתה עם הרבה תרביבים, אהבה לצנוח, לצלול, תרכב על סוסים, תהילה לא מעט בעולם, עשתה טיול גדול במרכז אמריקה, בדרום אמריקה, עכשיו הרבה חברים, הייתה שופעת חיים, ופשוט הלכה להם סיבה לחגוג את החיים ואת השלום, סיבה רבת משתתפים, ונלקחו לחיים באותה מסיבה. לצערנו.
כמה אתם במשפחה?
אנחנו שלושה, עמית הבכורה, יש לנו עוד שני בנים, אחד חייל קרבי, והשני בבית ספר, בחטיבת ביניים.
וסיימתם את השיבה אתמול, עכשיו אתם בדרך לקבר, איפה היא קבורה?
היא קבורה במושב מזור.
תזכיר לנו איפה זה מזור?
מזור זה ליד, במועצה אזורית חבל מודיעין, בואכה פתח תקווה, מושב נחלים, מגשימים.
אוקיי.
מקום, אנחנו אמנם תושבי ראשון לציון, אבל בחרנו בבחירה הזו בגלל שהעמית כל כך אהבת הטבע. כל כך אהבת הנופים. חשבנו שזה מקום שיעלום אותה בנוחתה האחרונה, שתהיה מוקפת בכל הרגבים והנוף.
אבל יהיה לכם רחוק קצת, לא מראשון למזור.
חצי שעה נסיעה, ומה זה חצי שעה שאתה קובר את היקר לך מכל.
ועכשיו אתם יזמתם איזשהו פרויקט לזכרה?
כן, הפרויקט שיזמנו זה פרויקט שנקרא פרויקט תמיד, בשיתוף חב"ד קריית הלאום, ואנחנו בעצם, מטרת הפרויקט היא לעלות ולרומם את רוחו של עם ישראל. הם רצו לקחת חיים, ואנחנו נעודד את החיים. והפרויקט הוא לתת ערכות ליולדת, לתושבי הדרום, ולא רק לתושבי הדרום, כרגע זה תושבי הדרום, לתת ערכות ליולדות, וכבר חילקנו לא מעט ערכות כאלה, וקיבלנו מכתבי הוקרה שהם מחממים את הלב. אנשים ברחו מהבית, בלי שום דבר, נשים עם צירים, ילדו עכשיו תאומים, שמעתי, אם אני לא טועה, בבית החולים ליס, תאומים מבארי. והפרויקט הזה בעצם הוא לא רק פרויקט הנצחה, אלא תכליתו הוא לרומם את הרוח של עם ישראל. וככה נמשיך לעשות.
אז מה אתם עושים בעצם? מה אתם עושים?
אנחנו בעצם עורכים ערכות ליולדת, ובערכות יש את כל מה שיולדת צריכה, בשיתוף של עסק שיש לנו בשכונה, בקהילה, ואנחנו נותנים, זה חבר'ה שקוראים להם אדם וספיר, ליטל אמור זה נקרא, ואנחנו מפזרים את זה בבתי החולים, בבתי יולדות.
יפה.
תודה ג'קי, אתה מזכיר לי, אני שומע אותך, זאת נזכר בימים הקשים, כשהייתי צריך לבקר משפחות שכולות של חיילים נופלים, יש את המשפט הזה, באתי לחזק ויצאתי מחוזק, העוצמות שיש בעם הזה, זה לא יאומן, אני שומע אותך ואני שומע את העוצמה האדירה ואת הרצון לחיים, באמת כל הכבוד, זה נותן המון תקווה, שבסופו של דבר, אנחנו נהיה מיד על העליונה.
לי אין ספק בכך, ואנחנו מפה שולחים ברכות לכל חיילי צה"ל וכל מי שעומד על המשמר, על משמר ארצנו, שינצחו ויהיו חזק ואמץ.
ג'קי להב, תודה, תהיו חזקים. אבא של עמית, השם יקום דמה, תודה רבה שדיברת כן. איתנו.
תודה.
זהו, זה אנחנו נערכים לקראת הקרב.
כן, אני חושב שאתה יודע, אבק שקע, התחלנו באמת עם אירוע שעוד ידובר עליו דורות קדימה, נוראי, אבל אנחנו כרגע בהתאוששות, ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום אחר. אני לא זוכר שום מלחמה, חוץ אולי מששת הימים, שבה היו מטרות מלחמה כל כך ברורות וחדות, שבה יש פקודות ברורות עד אחרון החיילים מה צריך לעשות, ואני יודע שכשצבא ומדינה עובדים בצורה הזאת, זו מכונת מלחמה ששום דבר לא יעצור אותה.
כן, אתה אומר המטרות ברורות, בגלל שלצערנו הגענו לרגע שבו המטרות האלה הובהרו לנו. כלומר, כל הסבבים האלה שלא עשינו את המטרות האלה, שהיינו צריכים לעשות את המטרות האלה, וכבר היינו קרובים אל המטרות האלה, כולל ב... איך נקרא המבצע הזה? עופרת יצוקה.
כן.
ולא עשינו את זה. אנחנו עכשיו משלמים את הריבית דריבית 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 על כל הפנטזיות המטורפות שחיינו בהן.
נכון. עופרת יצוקה, דרך אגב, הייתה הזדמנות אדירה. באמת, מה עמד מולנו? זה לא דומה בכלל למה שהתמודדנו עכשיו, או אנחנו מתמודדים, אפשר היה לסיים עם זה מזמן, מזמן, מזמן. אבל זה המצב, זה מה יש.
כן, היינו קרובים, היינו קרובים. נשאר לחזק את הכוחות, נשאר, אני מקבל עדיין כל הזמן את הכוחות, מתחזקים, זמרים, חבילות, וכל מה שצריך. מה החיילים בשטח רוצים מאיתנו ש... אתה חושב שצריך להגיד?
הם רוצים דבר אחד, שנהיה מאוחדים, אין דבר שפוגע יותר בחיילים שלנו, מאשר עורף לא מאוחד. זה כל מה שהם צריכים. הם צריכים אותנו מאוחדים מאחוריהם, כולם עם הלב, עם הנשמה, עם הכל, עם החיילים שלנו. החיילים האלה עוד מעט יניעו את הכלים, ויכנסו לעזה למלחמה לא פשוטה, לא פשוטה שגם יכולה להתרחב לצפון, אנחנו חייבים פשוט לשים את כל הוויכוחים מאחורינו ולהתאחד כאומה מול תקופה באמת אחת המורכבות שהעם היהודי ידע.
תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה שבאת לשידור הזה. אנחנו נסיים בסבלימינל, זה ימצל או בלי יצל? לא יודע אם זה ימצל או בלי יצל, אז השמש, קוראים לזה פרחים בקנה. השמש ידום בין עזה לרפיח, ואנחנו מקווים שבאמת אחרי המבצע הזה, בעזרת השם, לא נצטרך יותר להתמודד עם הטרור הזה ברצועת עזה.
הביתה, עשית אמבטיה, השקפת את הילד לישון. הוא חיכה לך שעה לפה, אבא לא ידע שהלכת להביא את השלום. שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. חולם על המקום הזה ביום שנפסיק בו ללחום ונתחיל בו לנשום. מהר כמה העניין המתגבר ומשתפר, גורר יחס, גורר יחס, גורר שמחה וחיוך, אהבה ותמימות, שחרור שני עמים מעבדות לחירות, בנות על הצריח במקום חיילים, פרחים בקנים במקום פגזים, חלמתי על היום, התעוררתי בדמעות, תקשיבו ואתן לכם לראות.
השמש תדע
אחרי 56 שנים של הגנה על הבית. כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית, אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום. צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום.
קודם כל זה גם עם הצל בית בין עזה לרפיח, עד כמה שאני יודע זה חן יונס, לפחות חלק מהאזור זה חן יונס, ולשם עכשיו דוחקים את האזתים לעבור. אנחנו עם החיילים, אנחנו עם הלוחמים, מחזקים אתכם, תנצחו את המלחמה הזאת, תחזרו בשלום הביתה, ומי ייתן ובאמת תצליחו במשימה שלכם ב-100%. עורכים ומפיקים שר פלסנר ואפרת קורמן, אחראים על השידור יונתן כהן, סתיו קורנס וטל אשל, העורכים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ומאור רטה. נתראה ביום ראשון בעזרת השם, יאללה, סוף שבוע נעים ושבת שלום, להתראות.